ברוכים הבאים לווילד קארד, פודקאסט פנטזי פרמייר ליג. הרבה זמן לא השתמענו, וזה אומר שיותר מדי זמן השתעממנו. אחרי רצף משגע של משחקים, הגיעה לנו פגרונת, פגרונת שבמסגרתה איבדנו חברים טובים לאליפויות היבשתיות, וכאלה שנפלו גם לפציעות. ההפסקה הזאת שבאה לנו לטובה, היא זמן טוב לסכם מה שהיינו בחצי העונה שעברנו, ולהגיע כמה שיותר מוכנים לישורת הקרובה שמתקרבת אלינו. הערב איתי באולפן, ערן מוסמן היקר, FPL מייק בסט, שכולכם מכירים. מה העניינים, ערן?
מופעת בכורה, אני קולי רטט ורעדות.
לגמרי, אנחנו מתרגשים גם, מושיעת פנטזי וטוויטר כמוך, בגלל אלינו להתארח, זה כבוד כולו שלנו.
תשמע, קח את הכבוד הזה ברבון מוגבל, אתה יודע, אני, איך אני אגיד את זה בעדינות, אני יצנית פודקאסטים ידוע.
אז אנחנו ממש שמחים לארח אותך, ובפרק הזה אלעד לא השתתף, הוא לא מרגיש טוב, ואנחנו נהיה שנינו לפרק חשוב מאוד, בעיניי לפחות, פרק שבו אנחנו באמת נסכם חצי עונה, פלוס אחד, פלוס מחזור, קצת איחרנו לעשות סכום חצי כמו שצריך, וגם נערך לקראת החזרה של הפרמייר ליג. מחזור 21 לפנינו, הרבה שחקנים, כמו שאמרתי, לא איתנו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסתדרים בלעדיהם.
איזה בלגן, אה?
מה זה בלגן? כמה, איך החנוכיה שלך נראית כרגע? כמה שחקנים עם סימן קריאה?
האמת היא כלום, רק טרנד.
רק טרנד?
כן.
סלח הוצאת לפני המחזור הקודם, או שכבר הספקת להוציא?
סלח הוצאתי עכשיו.
אוקיי.
אבל
אז בואו לפני ש...
שמע, תהרוג אותי, אני לא יודע איך אנשים הגיעו לכאלו חנוכיות, עזוב אותך את החוסר מזל, אנשים שהגיעו עם 4-5 שחקנים שיוצאים לאליפויות, בואנה, איפה הייתם עד עכשיו? מה קורה?
זה באמת חוסר תכנון משווע, כאילו, האליפויות, סלח וסון, אתה משאיר עד הרגע האחרון, ברור, אבל האליפויות האלה זה משהו שמדובר כל כך הרבה זמן, אנחנו נערכים לזה ומתכוננים לזה, כאילו מי שמשחק את המשחק ידע שזה הולך להגיע, באמת להגיע עם 4 שחקנים שנוסעים לאליפויות, זה הפקרות מבחינתי.
שמע, אבל זה כל הכיף, לראות אותם עכשיו סובלים, זה בשביל זה אתה, בשביל זה אנחנו קיימים פה.
לגמרי. אז בוא, אם אנחנו כבר נוגעים באיזה משהו, בקטנה אני רוצה לשאול אותך על כל נושא הווילד קארדים, עכשיו לעשות ווילד קארד, לנצל את הווילד קארד השני. יש עכשיו איזה דיבור בטוויטר, יכול להיות שהוא חצי בצחוק וחצי ב... בא לי להרוג, בא לי למות, אני עושה ווילד קארד, שזה לא באמת רציני, אבל זה נראה שכן יש תוכניות כאלה. אנחנו לא ממליצים לעשות את זה.
האמת היא, ראיתי רק איזה 2-3 כאלו. אני קצת ניפחתי את זה, זה כמו עם החילזון, אתה יודע שאומרים שהוא תוקף את כולם כרגע, אז נראה לי זה חילזון הווילד קארד.
לגמרי חילזון הווילד קארד. ווילד קארד עם תושייה.
תשמע, מי שאין לו ברירה, אין לו ברירה, אבל מי שיש לו ברירה, שיקח מינוס 4, מינוס 8, הכל טוב. סתם, אתה יודע, בסופו של דבר זה מחזור שהוא... קשה מאוד להיות חשוף למחזור הזה, כאילו קשה מאוד לבוא אליו רע, כולם באים כל כך רע, שאתה אומר אין כזה כבר לבוא רע, כי אתה מודד את עצמך ביחס לבנץ'.
בדיוק, זה מחזור רע, וגם עם משחקים שהם לא הכי נוחים, ומכאן קבוצות יוצאות ללוזים שהם יותר טובים כזה. נגיד טוטנאם, נגיד טוטנאם עכשיו נגיד יונייטד, שוב אפשר לשאול עד כמה יונייטד זה משחק קשה, אבל נגיד טוטנאם עכשיו לא במשחק הכי מדהים, אפשר אולי לחכות רגע עם רישרליסון אם רוצים לחשוב על חילוף אחר, או שיש שריפות אחרות, עם מי שנגיד החליט שהחילוף שלו לסלח סון הוא רישרליסון. ועכשיו גם נפצע לו טרנד והוא רוצה להחליף אותו, אז אפשר רגע לחכות עם רישרליסון ולהתקדם למחזור הבא.
כן, לגמרי, לגמרי. כאילו גם כל, תחשוב על זה, כל ה-AV Eaters, הם לא נמצאים במחזור הזה. אין לך את השחקנים עם הסקור, כאילו לכולם יש את וודקס, סבבה? בגדול, לכולם יש את כל וודקס. אין לך לא את טרנט, לא את סלח, לא את סון, לא את טלנט כנראה. כאילו אין פה, שוב, אין פה איפה להיפגע בקטע היסטרי שאתה אומר, זהו, אני הופך את כל הכלים, אני שובר את כל הבית עכשיו בשביל להפוך את הקבוצה שלי למשהו שהוא לא ייפגע. בגלל זה
זה
אני
נכון, וזו
לא
הערה
כל כך...
מאוד, זו הערה מאוד נכונה וחשובה, כאילו, מה שאמרת עכשיו. אני בתור מישהו שלא היה לו את סון נגיד, אז אני ידעתי בכל מחזור שאני עולה בלעדיו, סון זה פוטנציאל נזק עצום עבורי. ובמחזור הקרוב באמת לא קיים כזה.
כן,
פחת
כן, כן.
לווטקינס או פורו.
כן, אבל זהו, זה כבר שחקנים שבאמת לכולם יש.
נכון.
אפילו סולנקי הגדול. טוב, נדבר על זה אחר כך, נדבר על המחזור
בדיוק,
שיבוא.
אנחנו נכנסנו ישר בטירוף לנושאים שאנחנו ניגע בהם בהמשך, אבל כמו שאמרתי, היום לפרק יש לנו שני נושאים מרכזיים. הראשון זה לתת את הכבוד ולהסתכל על חצי העונה הראשונה שסיימנו לא מזמן, ובאמת לעשות סוג של סיכום של חצי העונה שעברה עלינו. אנחנו ניגע בקבוצות, ניגע בשחקנים, ניגע קצת בנו, קצת על דברים שאנחנו חווינו ומה אנחנו יכולים ללמוד כדי לשמר, לשפר, ואולי גם לתת רעיונות להמשך לנו ולאחרים. ובחלק השני, כמו שאמרנו, ניגע ונתכונן למחזורים הקרובים, שחקני מפתח, קבוצות, אולי נעשה אפילו סקיצת ווילד קארד למי שבכל זאת יבחר ללחוץ על הכפתור, אבל באמת נגיע כמה שיותר מוכנים למחזור הקרוב שיפתח ביום שבת וישתרע על שבועיים, על שבוע וחצי.
מה, אני לא
אז
משתף פעולה עם התועבה הזאת של הווילד קארד, תמחוק את זה מיד. איזה תועבה.
נקרא לזה המינוס, מי שרוצה לעשות מינוס 12 ולעשות מהפכה במטבח, נדבר על הקבוצה שצריך, איך היא צריכה להיראות.
מינוס 56, אני איתך.
מעולה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל, ובאמת נתחיל בסיכום חצי העונה שעברנו, וכדי לסכם את חצי העונה, אנחנו בעצם נדבר בתור התחלה על הקבוצות המרכזיות, ואחר כך נעבור למצטייני החצי עונה מבחינת שחקנים, נעבור עמדה עמדה וניגע בשחקנים שעשו לנו את החצי עונה. אבל כדי להתחיל, בואו באמת נתחיל עם הקבוצות, עם השלישייה הראשונה, אמנם וילה נמצאת שם במקום השני, אבל כשאני מדבר על השלישייה הראשונה, זה השלישייה שאנחנו מצפים שגם תיתן את הטון עד סוף העונה, ליברפול, ארסנל וסיטי, וניתן את הכבוד למוליכה, ליברפול. בדיוק אין לי את הטבלה מולי, 45 נקודות, מוליכת הטבלה, אחרי 20 מחזורים, מאזן שערים של 43-18. אז בעצם מה לנו מליברפול בחצי עונה הראשונה? פתיחת עונה שבה רובנו, קצת חששנו מללכת עם סלח, או ללכת בחיים נכסים של ליברפול, נרתענו מהמחיר הגבוה, גם של סלח וגם של טרנט. סלח, מהר מאוד הבנו שאנחנו חייבים לקפוץ על הרכבת הזאת, ואז באיזשהו שלב, באזור המחזור ה-12-13, טרנט הפציע, וזה היה ממש מיד אחרי המשחק מול לוטון, במחזור 12, שבו באמת נפלה הבנה שטרנט הוא שחקן חובה בכל קבוצה, כמובן, בגלל המחיר שלו, לוקח זמן עד שכולם הבינו את זה, אבל זה בעצם התהליך שכולנו עברנו עם ליברפול העונה. אני חושב שזה לא לקחת אותה עד הסוף ברצינות, עד להבנה שיש שם קבוצה, שזה קבוצה טופ עם שני נכסי על, ועוד כמה שחקנים שאולי ניגע בהם, מאכזבים יותר, מאכזבים פחות.
אני רואה את ליברפול קודם כל, האמת לפני שהתחילה העונה חשבתי שהיא יצאה ממקום שני לפני ארסנל, עכשיו אני חושב שהאמת היא מועמדת כאילו נק טו נק עם סיטי. אני חושב שיש לדעת
אני
גם...
רק אני אעצור אותך, אני בפוד בתחילת עונה אמרתי שהתערוץ עם סיטי, שתיקח חליפות. גם אני צמתי אותה בתור קונטנדרית.
אז זה מדהים איך הצלחנו, כאילו, איך הצלחנו להתעלם כל כך בהפגנתיות, גם סלח וגם מטרנט. סך הכל, כאילו, אנחנו רואים עכשיו, זאת הקבוצה עם ההגנה הכי טובה וההתקפה הכי טובה כרגע בליגה. אני לא חושב שיש, כאילו, יש הרבה ביקורות על ההגנה שלה, נכון, זה לא מושלם, אבל עדיין, כנראה היא, אני חושב שהיא ספגה הכי פחות, אם אני לא טועה, לא מכיר את הנתונים בעל פה, אבל...
ספגה הכי פחות, 18 שערים, אליסון עם הכי הרבה רשתות נקיות.
כן, אז כן, אני חושב שכמובן סאלח וטרנט, למרות המחיר הכבד שמשלמים עליהם, וטרנט עוד... טרנט עוד לפני הפציעה, אני שאלתי את עצמי אם עכשיו שהלו"ז מסתבך, אם צריך להמשיך להכניס אותו, כשמונה זה מחיר שאתה אומר, אני צריך גם כלילים וגם החזרים התקפיים, אבל נראה לי שהוא הוכיח לנו שאנחנו טעינו, כי היו לו גם... היו לו החזרים יפים גם מאוד מאוד כשהוא לא שמר על שער נקי. הוא ידע לתת יציבות מאוד טובה גם כשספג הוא... אנחנו רואים, הוא מקבל בונוסים כאילו שלוש בונוס או שני בונוס בלי החזר. אני חושב שמה שלמדנו על ליברפול שנכס טוב הוא נכס טוב, גם זה טיפה יותר יקר. כאילו התמחור השנה הוא היה מאוד מאוד זול, ואלו היה שני חריגים שאמרנו, בואנה, זה לא הגיוני שסאלח וטרנט במחירים האלה, זה הורג אותם. טרנט, אף אחד לא התחיל אותו. אבל נראה לי שמה שלמדנו, שאפשר לשמוט את ההנחה הזאת, שהם שווים יותר מאשר נכסים אחרים.
בדיוק, ההנחה הזאת היא ששווה לשמור את הכסף, כי אני חושב שגם הרבה מהחשש הזה לבזבז את הכסף הגדול היה המחיר הגבוה מאוד של אהלנד, שהתחיל ב-14, וזה הרגיש שאהלנד זה חובה, ואם אני סתם עוד עוגן בדמות סלאח או טרנד, אני צריך לעשות ויתורים נרחבים באזורים אחרים. ושוב, כמו שאמרת, העונה הוכיחה את עצמה בתור זה שהרבה שחקנים של מחירים נמוכים מאוד היו שווים את הכסף, במיוחד בעמדות הקישור וההתקפה, ולא היה צריך למהר ולחשוש כל כך מלהוציא את הכסף הזה, על שחקנים שמצדיקים את זה, שוב, השחקנים האלה יקרים for a reason.
כן,
אז...
הם נותנים, זה כמו עם קיין לפני שנה, שאתה לא מרגיש שזה מטפטף, אבל הוא נותן את העקביות. שחקן שנותן עקביות, הוא בסופו של דבר שווה את המקום. זה מה שמבדיל בין נכס פנטזי שייקי לנכס באמת באמת טוב.
נכון, מדויק. ואם אנחנו נוגעים באמת בליברפול, חוץ מטרנט וסלאח, אז מה שעוד יפיין את החצי עונה הזאת, בהיבט של פנטזי כמובן, זה הרצון של כולם, של הרבה מאמנים, ללכת ולקבל עוד נכס התקפי של מההתקפה הכי טובה בליגה. והניסיון הטבעי כמובן הלך לדרווין נוניז, שהכזב בענק, וזה לא בפעם הראשונה. אנחנו כבר ראינו אותו בעונה שעברה, ובעונה הזאת קיבלנו ממנו די את מה שקיבלנו ממנו בעונה שעברה. הוא מגיע להמון מצבים, מייצר לעצמו, מטריד את ההגנות, כאילו, מבחינת כדורגל, לשחקן יש ערך עצום לקבוצה, אבל לא בא לידי ביטוי במספרים, וגם מאוד מתסכל.
אני אגיד לך משהו. אני לא בטוח ששאלנו את השאלה הנכונה. כאילו, אנחנו כל הזמן דיברנו על נכס תקפי נוסף, וכל הזמן ניסינו לדלות מי ייתן את היציבות, שבסופו של דבר נראה לי שהתשובה הייתה הגנה. היה לנו אפשרויות, כל הזמן היה אפשרות ב-4.5-5. אם זה עכשיו שצימיקס נפצע, זה קונאטה, שיש לנו, או גומז. אני חושב שזה... אם מישהו כן מתכוון להמשיך עם ליברפול כרגע בהגנה במקום טרנט, זה נראה לי במקום הרבה יותר טוב. לגבי ההתקפה, תשמע, אני קשה לי ללכלך על דרווין, למרות שהעפתי אותו עכשיו, אבל היה לי בדיוק שני משחקים, פגעתי איתו בשניהם, אומנם לא החזרים גבוהים, אבל פגעתי איתו. היה לי 8 ו-5. אבל הוא... אתה לא יכול לראות את המשחק שהוא בקבוצה שלך. אתה לא יכול.
מדויק, באמת, זה קשה. הוא מתסכל אותך כל כך, כי הוא נמצא שם, והוא יכול לעשות את זה, אבל הוא פשוט לא עושה את זה.
אני, האמת היא, קצת התייאשתי מלחפש עוד נכסים של ליברפול. אני חושב שבעיקרון צריך לשמור פה את הראש פתוח. כאילו להגיד, אוקיי, סאלח זה טוב, טרנט זה טוב, נחפש עוד משהו בדאבלים, אבל לשמור את הראש פתוח. לא להגיד עכשיו, זה מי שהולכים אליו אוטומטי. כאילו לנתח את זה כל פעם, אתה יודע, צימקס, רוברטסון נפצע, אז אמרנו, אוקיי, יש לאן לקפוץ. ז'וטה עכשיו חוזר, כשסאלח בחוץ, יש מצב שיש לאן לקפוץ. זה עניין של דינמיות. אבל אני חושב שבעיקר למדנו שזו קבוצה שבאמת פנטזית חזרה להיות מה שהייתה, קבוצה שאפשר לסמוך עליה וצריך להסתכל עליה כאופציה ראשונה בכל טים שיט, כאילו, בכל לוז. הלוז לא משנה פה.
בדיוק, ההבנה הגדולה היא של ליברפול זה שזו עונה שהיא פה, ליברפול הגדולה, פה כדי ללכת עד הסוף, נק טו נק עם ליברפול, וככזאת אנחנו נקבל ממנה את ההחזרים ההתקפיים וההגנתיים שקיבלנו מהם בחצי עונה הראשונה, לא רואה סיבה שזה לא ימשיך בעונה בחצי השני. ומליברפול נעבור למועמדת השנייה שהיא לא אלופה, ארסנל, שהיא גם סיפור מאוד מעניין. מבחינת פנטזי אני חושב שארסנל היא אולי הסיפור הכי מעניין. יש פה קבוצה ששנה שעברה כולנו ראינו אותה, הייתה קבוצת התקפה נהדרת, נגנה שם נהדר עם מרטינלי בכושר סי, דאקה, ג'זוס תרם כשלא היה פצוע, בסופו של דבר הגיעה הקריסה וסיטי דהרה לאליפות, אבל מבחינת פנטזי הקבוצה הזאת הראתה שיש על מי לסמוך. העונה טיפינו שהיא תעשה את הקפיצת מדרגה הזאת, והיה לה סטריקים כאלה של לוז שהוא מאוד מאוד טוב, ומאוד רצינו ללכת על שחקני ארסנל, ויש לך שם בהתקפה לא מעט אופציות שאתה רוצה לבחור מהן, והיום כשאתה מסתכל בהסתכלות של חצי עונה אחורה, אז אתה אומר, אני לא יודע מי, אפילו לא סאקה, כאילו סאקה, אנחנו קיבלנו ממנו את ההחזרים, הוא מדורג רביעי מהקשרים בנקודות במשחק, אבל גם סאקה, בדומה לדרווין אולי, מאוד מתסכל להחזיק אותו.
כן, שחקן
אז
שאתה
הייתי
מחזיק
רוצה
אותו,
שבאמת ניגע בהתקפה.
שחקן, כאילו, אוקיי, נתחיל אחורה, קודם כל, לגבי ארסנל, ופה אני שוב, אני חוזר, כי אני בתחילת עונה, אני מסתכל באיך אני רואה קבוצה ועם איזה הבנות אני מגיע לעונה. אני התחלתי עונה בלי שחקני ארסנל בכלל. השחקן ארסנל הראשון שהכנסתי היה מרטינלי במשחק מול ברנלי. הראייה שלי על ארסנל הייתה שאין שם נכסים טובים. כשיחסית לקבוצה עם פיזור כזה גבוה, אני לא מקבל שם כלום, כי המגנים יכולים להביא לי שש, התקרה שלהם מאוד נמוכה. אני מעדיף כבר ללכת למישהו בתקציב יותר נמוך ולקבל תקרה יותר גבוהה, עם תקרה התקפית. והקשרים, אני, עונה שעברה, אני הבנתי את זה על עצמי שהפיזור שם הוא בלתי אפשרי. שאתה לא יכול לדעת מאיפה זה מגיע, ויש לך שלושה או השנה ארבעה נכסים בין 7 ל-8.5. אם הדרך היחידה לעשות את זה, זה לקנות שלושה, וזה רק אם ארסנל באמת באמת טובה התקפית. ברגע שהיא לא טובה התקפית, והימרתי על זה, אין שם נכס אחד טוב. עכשיו, סאקה כן היה אצלי, אבל מאוד מאוד קשה להחזיק אותו. אני עדיין לא חזקתי אותו לשנייה, אני כרגע עם אודגור ועם ראיה. ואני חייב להגיד שכל פעם שהשבועות הכי גרועים שלי בפנטזי, היו השבועות שהבאתי שחקני ארסנל ושדבקתי בהם. לא יודע אם זה מקרי, לא יודע. אתה יודע, לא יודע אם זה מנחוס, מרטינלי, לא יכולתי כבר לראות את זה, הוא, אתה יודע, הוא החזיק שם את הדגל קרן. אני באמת לא חושב שיש שם משהו שמספיק יציב וגבוה בשביל לשלם את המחיר שם. תמיד יש לך טליספן במקום אחר שאתה אומר, הוא יכול להביא את הדאבל פיגרס.
בדיוק, המשחק הזה גם זה משחק שאנחנו יודעים, הוא מקדש את הטליסמנים, ולא את הקבוצות הטובות, זה מקדש את השחקנים, אנחנו חפשים את המספרים, אנחנו חפשים את ה... את אלה שרוצים להתפוצץ, ואני לא יכול להסכים איתך יותר בנוגע לזה. אני, בנוגע למרטינלי, אני החזקתי, בתחילת העונה אני הלכתי דאבל, אני הלכתי הפוך ממך. הייתי באמונה שלמה על ארסנל, הלכתי דאבל התקפה, הייתי עם גבריאל, אכלתי את כל העליות והמורדות של גבריאל, גם בזה תכף ניגע בהגנה של ארסנל. גבריאל זה היה באמת רכבת הרים, אני החזקתי אותו עד מחזור 15, משהו, לא נראה שמישהו הגיע איתו כל כך רחוק. אבל בנוגע להתקפה, התחלתי סאקה מרטינלי, ומרטינלי זה היה באמת שיט שואו רציני של העונה, זה ברור, המספרים מדברים בעד עצמם, יש לו שער ובישול אם אני לא טועה.
תחשוב לסאקה ולמרטינלי ביחד, אנחנו מדברים על 20 מחזורים, כמה שערי שדה יש להם? על דעתי הם לא עוברים שניהם ביחד את ה-15 שערי שדה. כאילו ברור שיש מדי פעם פנדלים ויש בישולים שסאקה באמת נתן עבודה, אבל אתה לא קונה שחקן בשמונה וחצי, תשע, או לא יודע כמה מרטינלי התחיל שמונה, לא? כן. אתה לא מתחיל שחקן בשמונה תשע בשביל לקבל שניים שלושה שערי שדה בחצי עונה. אין לזה
מדויק,
הצדקה. אתה
מדויק.
אומר, סאקה יכול לתת לך יציבות של סטטיסטים. מקבל את זה, אין בעיה, אבל שוב, לא במחיר הזה. לפחות תביא
נכון.
שחקן, לפחות תביא שחקן שנותן הרבה אסיסטים ומקבל על זה בונוסים. שחקן יותר
בדיוק,
חורש, פחות מחמיץ.
בדיוק, כדי לחתום את הדיון על סאקה, מספיק רק להסתכל ולראות שאיצ'אן בחמש וחצי הביא בכל המחזורים שהיו עד כה, בסך הכל 7 נקודות פחות מסאקה, שיחק משחק אחד פחות, זה אומר הכל, וגם גורדון שם באזור, זה רק מוכיח מה שדיברנו בהתחלה על השחקנים במחירים, במיוחד בקישור, השחקני לואו בג'ט שהם בפורם, ואתה רואה אותם מתחילת עונה, שבוע אחרי שבוע נותנים את הביצוע, זה היה השחקנים ללכת איתם, ו... להשקיע ולתת להשקיע בכסף בשחקנים של בפרימיומים ששווים את זה באמת, כמו טרנד, כמו סלח, כמו סוני, ומה שהוא נהיה עונה.
לאן אתה יוצא פה? אתה אומר אני אמשיך ומנסה את ארסנל, או שאתה אומר די, נמאס לי?
אני חייב להודות במשהו, אני בתחושה, יכול להיות ששקרית, אבל שהם הקפות שהם קיבלו במחזורים האחרונים יספיקו, ולדעתי הם יוצאים עכשיו לתקופה שהיא תקופה טובה, חזקה. אני, שוב, אני לא בווילד קארד, אז אני כרגע עם שני שחקני ארסנל, עברתי את התקופה הרעה הזאת איתם, לא רואה את עצמי מוסיף מישהו, אז כנראה שאני אשאר עם טאקה וזינצ'נקו, ואני אדבוק בהם, ואני, לדעתי הם לפני ריצה טובה.
אני האמת
שוב,
היא בקיר.
התקופה הקרובה תקבע לאן העונה הולכת. עכשיו הם היו מקום ראשון, שני הפסדים רצופים, הכל נראה רע, ועכשיו ממש, אחרי שהפגרה הזאת באה להם, אם עכשיו בסטריק הקרוב הם לא מנצחים, ומנסים אפילו אולי את ההיעדרות של סלח ואלן, ואם הם לא מנצחים את זה, אני חושב צמרת תברח להם, כי סיטי וליברפול יהיו פה. זה ההזדמנות שלהם לראות.
אני בדיוק באמונה הזאת שברגע שהליגה תברח להם, הם ישתחררו. אני חושב שהכל שמנטלי. אני חושב שברגע
וואלה.
שהם נסרטו חזק מהמאבק עם סיטי, זה קרה לליברפול כמה שנים עד שהם התאוששו, אבל צריך לעבור כמה כישלונות עם סיטי בשביל להתחזק מנטלית. עם ילדים, זה עדיין לא הגיל שלהם להתחרות, לדעתי. אני כל הזמן הייתי בדעה שארסנל התחילו להתחרות על אליפות, התחיל לשחק כדורגל חיובי רק ברגע שהאליפות תברח שלהם. אני מחכה שהם, כאילו, אני מאוד אגור, ואני מאוד קשה לי להשאיר אותו. אגיד לך משהו, זה מסוג, שוב, זה מסוג השחקנים שאם אתה איתו, קשה לך לראות זה, ואם אתה בלעדיו, קשה לך לראות זה כי אתה רוצה אותו. אני נשאר איתו כרגע, יש מצב שעוד בלנק אחד ודי.
אם אתה חושב שבאמת זו התקופה שהם, כי הם עדיין לא איבדו את מספיק גובה כדי להגיד שהם יצאו ממאבק האליפות, אז יכול להיות שהם צריכים עוד קצת לשמות נקודות בשביל השחרור שאתה מייחל להם.
נכון,
אז יכול
נכון.
להיות שזה באמת יקרה עכשיו. מעניין.
סיטי.
סיטי. שתי שאלות מרכזיות. סיטי בסוף, בגדול, אם נסכם את החצי עונה שלהם, הם כרגע במקום השלישי, 5 נקודות מאחורי ליברפול, עם משחק חסר, 2 מאחורי אסטון וילה, הפקיע הכי הרבה שערים בליגה, 45 שערים, ספגה 21, אלופת העולם, נזכיר לכולם, זכתה בכל התארים האפשריים, החצי עונה של סיטי נראית, שאלה, האם היא כל חצי עונה הראשונה של סיטי בשנים האחרונות, או שזה באמת אנחנו מזהים פה ירידה ודעיכה, ואפשר להגיד סובה אולי של סיטי?
אם זה נראה ככה, אבל אתה יודע, אני צריך לסמוך על פפו, כאילו, לא למד מספיק, אתה מבין? לא ראינו מספיק את זה קורה, הרי זה כל עונה, כל עונה, כאילו, אתה יודע, אני זוכר את עצמי כל עונה אומר, אין, הוא בלופ, הוא לא מסוגל לצאת מזה, ואז זה קורה. עכשיו, יש את העניין של כל החזרה לקשירות, ואני חושב שאנחנו נצטרך לקחת את כמה מחזורים הקרובים אצל סיטי, גם עם אלן, גם עם דבריינה, גם עם דוקו, לראות איזה הרכב מתייצב, ורק שנבין שיש לנו בעצם את הדאבל, רק אז לתקוף. אני חושב שהיא נראית השנה כל כך פחות טוב, שחייבים לשאול את השאלה הזאת, חייבים להיזהר. פודן ואלוורז יאבדו את הנעיצות בהרכב עכשיו, ברגע שיחזרו כל השחקנים, ואני חושב שכאילו... זה כאילו, זה אולד, לא משנה איפה אתה באולד. אתה לא בבית, אתה לא בסלע. אתה עכשיו לוקח כמה מחזורים ללמוד, להגיד לך שאתה לא מביא את אלנד נגד ברני, לא יודע. כאילו, בוא'נה, הוא באמת לא כשיר. אנחנו מבינים שהוא לא... צחוק צחוק, הוא לא היה אפילו על הספסל כמה? חודש?
חודש.
אז איך אתה מביא שחקן כזה ב-14? אתה מבין איך אתה שובר את כל הקבוצה שלך?
כשאתה מביא שחקן כזה, זה בעיקר מהפחד של מה שהוא יעשה לך יותר ממה שאתה מאמין שהוא אמור לעשות בעיניי. אני נגיד
לראות.
לניוקאסל, לא תכננתי להביא אותו, אבל הייתי בחרדה, עוד לפני שהיה את משחק הגביע שהוא לא היה בסגל, אבל כבר הייתי בחרדה של מה הוא יכול לעשות לי, כי במחזור כזה גם מי ש... אם הוא נכנס הוא גם מקופטן, ואני יכול פה לדרוך על חרא רציני.
תראה,
תשובה.
אנחנו מבינים שהוא לא יפתח, נכון?
אנחנו
כאילו,
מעריכים.
אתה אחרי חודש בחוץ שלא ישבת על הספסל, אתה לא פותח משחק. אלו דברים שלא קורים בדרך
זה
כלל.
בשחקנים רגילים, לא יודע אם באלן זה עובד כך.
לא יודע, אני
שוב, גם המשחק האחרון שלא שיחקו איתו, זה היה משחק גביע שאפשר היה להסתדר בלעדיו כמובן, אז אתה לא יכול לדעת אם הוא באמת לא הקשיר, או שהוא היה קשיר ל-30 דקות האלה, אבל אמרו... בואו נעזוב אותו מהמשחק הזה, ושיפתח לנו נגד ניוקאסל.
לא יודע,
שאלה.
אני בדעה שזו קבוצה שאתה, דווקא בגלל שאנחנו מכירים את הסטוריה, זו קבוצה שאתה לא יכול ללמוד כלום מהחצי העונה הראשונה שלה. שההרכב החזק שלה מתגבש בחצי העונה השני, ואתה, כאילו, זה עדיין לא קרה, אנחנו עדיין צריכים ללמוד. אם יש מהקבוצות אחרות שאנחנו נדבר עליהן, אנחנו יכולים, כאילו, למדנו ואנחנו מצפים לראות עוד מאותו דבר. עם שינויים קטנים כמובן, יכול להיות שינויי קצב, יכול להיות שינויי מומנטומים, אבל מסיטי זו קבוצה שאתה פשוט, אתה אומר, בגלל שאתה מכיר את ההיסטוריה, זו קבוצה שאני לא יכול ללמוד כלום, וצריך כאילו באמת לשמור הכל פתוח.
נכון, מסכים לחלוטין, וזה בנוגע לסיטי וההתקפה. שאלה נוספת לסיטי זה ההגנה של סיטי. אנחנו ראינו הגנה לא מספיק יציבה, מבחינת ספיגות, והשאלה שעולה מהגנת סיטי זה האם יש לנו, האם אנחנו מאמינים שסיטי בסופו של דבר הנושא הזה יתייצב של ספיגות השערים, זה אפשר להניח, הם ישמרו את הכמות קלינשיט המכובדת שלהם, של קבוצת טופ, שאלה אם שווה לנו להשקיע את הכסף הזה בשחקני הגנה שם, שגם לא נעוצים וגם לא מספיק התקפיים.
בדיוק, זה כמו ארסנל. כאילו, ברגע הרי קלינשיט זה אירוע מאוד מאוד מקרי. אנחנו רואים את זה אצל סיטי המון בשנים האחרונות. שאתה עולה ל-4-0 ואתה מוציא את רודרי שינוח ל-20 דקות, הקבוצה חוטפת גול. ברגע שסטונס חזר, הייתי מאוד מאוד חם להביא אותו, בגלל שהלו"ז גם טוב, אבל אני פשוט לא רואה שם מישהו שמספיק לי. התקרה נמוכה. לא יודע אם יש שחקן של סיטי, כנראה שיש, אבל כמה מהם כבר הגיעו לדו ספרתי עונה, אתה מבין? כאילו,
במשחק ספציפי?
כן.
אולי עקב איזה מחזור, וגם אני, זה אולי פעם אחת, שוב, שזה באמת
אז אם הקבוצה
חריג,
היא,
ובמחירים שלהם,
אם הגנה
באמת.
נותנת באמת 60-70% מהמשחקים של הקלין שיט, אז אתה אומר, אני מוכן לקחת שחקן ב-5-5.5 מיליון ולהביא אותו ולשים אותו בקבוצה, אבל במחירים האלו, אם כמה הביאו, מניח, אני מנחש, 6-7 קלינים, לא יודע בדיוק. תשמע, לשלם מחיר
פחות,
כזה לשחקן
חמישה.
של 5, לשלם מחיר של 5-5.5 לשחקן שלא מביא החזר התקפי כמעט. אתה יודע, קשה לי מאוד לראות את זה.
נכון, כמו שאמרת, הרצפה, התקרה היא מאוד נמוכה, והרצפה היא לא מספיק גבוהה. פשוט ככה. אם הרצפה הייתה גבוהה יותר, אז היינו יכולים לדבר ולחשוב על זה, אבל גם הרצפה, אנחנו רואים שהיא יכולה להיות נמוכה, והתקרה בוודאות אנחנו יודעים שהיא לא גבוהה, אז באמת גם במחירים של השחקנים, אין שם מגן 4 מיליון, ומגני 5 מיליון ומעלה, באמת שווה למצוא, לשים את הכסף במקום אחר. אז זה באמת לחצי עונה שעשיתי, שוב, מבחינת כדורגל, אנחנו מחכים לראות, הסיפור המרכזי זה האם סיטי הייתה לא מספיק טובה, טיפה ישנונית, היו פציעות. השאלה זה האם זה עוד עונה טיפוסית, או שבאמת השנה מישהי יכולה לעשות את הצעד הזה ולנגוס בסיטי ולקחת לה ולמנוע ממנה את האליפות הרביעית ברציפות ולפתוח את הליגה שאנחנו אוהבים. אני מעריך שליברפול יכולה לעשות את זה.
איתך בזה לגמרי.
ואני לא, הייתי רוצה להגיד הלוואי, אבל אני באמת לא חובב ליברפול גדול, אבל בשביל הליגה.
גם פה אני איתך, כן.
מעולה. אז אנחנו עכשיו נתקדם, היינו את השלישייה, סתמנו שם את ארסנל, נתנו לה, פרגנו לה את הכבוד הזה להיות בשלישייה המובילה, למרות שהיא מקום רביעי, ועכשיו נעבור לקבוצות סקנדיר, אפשר לקרוא להם אפילו 1B. הם... תגיד לי אתה ממי אתה רוצה שנתחיל, מאיזה סיפור יותר מרתק, וילה או טוטנהאם?
אני חושב במה שלמדנו, הכי חשובה פה זה טוטנאם. אני חושב שעם
מסכים.
טוטנאם, מה שלמדנו, ששני המגנים שלה הם באי כל הזמן, כאילו, תחזיק אחד מהם, תחזיק את שניהם, הכל טוב, הם מתקפיים בטירוף. אני מסתכל עליהם כמעין מיני טרנט ומיני רובו. הם גם מאוד מאוד מזכירים מבחינת האיכויות שיש לכל אחד מהם. אודוגי נכנס באמת הרבה יותר לרחבה, כמו שרוברטסון ופורו מנהל הרבה יותר את המשחק בהגבהות ומאחורה, ומארגן מצבים כמו טרנט וחופשיות. הם מאוד מזכירים לי אותם, כאילו זה נכסים התקפיים לכל דבר, זה תבחר אחד ורוץ איתו, או תבחר שניים וזה טוב. והדבר השני שאפשר להסתכל עליו זה מי שנעול בהרכב התקפית, כי הם פשוט תמיד מחזירים. זה רישרלסון, זה קולוסבסקי, אמנם טיפה פחות מקביעות, אבל אפילו ברנן ג'ונסון, שבסופו של דבר יש הרבה גולים, והם מחזירים ומחזירים ומחזירים, אז לא תמיד זה גולים, הרבה פעמים זה בישולים, אבל הם בתקציב מאוד מאוד נמוך והם מחזירים. מה שלמדנו על טוטנהאם זה שיש בכל שלב של העונה, אם יהיה לך שלושה שחקנים שלהם זה לגיטימי. עוד מעט מדיסון יחזור, יהיה לך את סון, לא יודע מה לגבי ורנר, אבל כל עוד אתה מבין ששחקן נעול בהרכב, הוא לגיטימי.
בדיוק, אז נגעת רגע בוורנר שבחדר בנגיעה, אז בואו באמת נפתח אותו רגע. וורנר חותם בהשאלה בטוטנהאם, מתומחר, הושק כבר חזרה במשחק, מחיר הרבה יותר נמוך ממה שהיה לו כשהוא הושק בצ'לסי בזמנו, הפעם הוא מגיע והוא 6.5 מיליון. האם הוא יכול להיות נכס מעניין, על סמך ההיכרות שלנו איתו, ואיפה אנחנו מצפים שהוא ישחק בעצם ביחד עם רישרליסון? שוב, אנחנו יודעים שסון עכשיו באליפות אפריקה, אסיה, אבל גם סון יחזור באיזשהו שלב, ואז צריך לראות ולהבין מה התפקיד של ורנר בקבוצה הזאת, בעיניך.
תראה, הוא יכול גם משמאל וגם מהאמצע. זה בעיה בשביל רישרליסון לטווח ארוך, לא לטווח קצר. כי ברגע שסון יחזור, זה יכול לבעוט את סון בחזרה לאמצע, ואת ורנר בשמאל, או הפוך, או סון בשמאל וורנר באמצע. אני חושב שזה הופך את רישרלסון לבעיה. אני, האמת היא, גם רישרלסון וגם את ורנר, אני לא... אישית, אני לא מתפתה אליהם, כי אני פשוט חושב שהם משחקנים לא יציבים לאורך זמן. ורנר כבר נסרטתי ממנו מספיק. זה לא בשבילי, זה שחקנים שאתה משתגע מהם. אבל וואלה, לארבעה מחזורים קרובים, תשמע, אין שום, כאילו, לפחות רישרלסון, אין, אתה יודע, באופן רציונלי, לא יכול להגיד למישהו לא להחזיק אותו. ורנר
בדיוק,
צריך לראות.
ורנר צריך לראות, ורנר גם מתופקד חלוץ במשחק, ורישרליסון קשר, זה מבין שאנחנו יודעים שהוא משמעותי. בעיניי ורנר הוא קשה לי לראות אותו משחק בתשע, אני לא חושב שאנג'י סמוך עליו מספיק, אני חושב שזה תפקיד שהוא עושה הרבה פחות טוב, הוא יותר החלוץ המצטרף.
הוא שיפר שחקנים בצורה מדהימה, אנג'. כאילו צריך לקחת, זה מסוג המאמנים
זה גם נכון.
שמשפרים שחקנים, וברגע ששחקן נופל לתוך השיטה שלו, ברגע שהוא מבין את השיטה שלו, אתה יודע, ברגע שהקבוצה כל כך שוטפת, זה משפר את השחקן אוטומטית. כאילו, גם פה צריך להיכנס בראש מאוד מאוד פתוח. קשה לי אמנם, נסרטתי קשות עם ורנר, אבל צריך להיכנס עם ראש פתוח ולהגיד, בואנה, יכול להיות שזה השחקן שייכנס לתוך השיטה שלו.
באמת מעניין, זה יכול להיות בשש וחצי, הוא מתחבר לזה, ואנחנו יודעים שהוא שחקן סופר מוכשר, וקצת נשרף בצ'לסי, ככה חזר לארבי לייפציג, וגם לא חזר להיות אותה מפלצת שהוא היה לפני שהוא הגיע לצ'לסי, אבל אם יש מישהו שיכול לחצוב שם משהו, זה אנג'.
כן, אני חושב, אתה יודע, אני חושב שהוא במרחק פסיכולוג טוב מלהיות אחלה נכס. זה הכל. אני חושב שתמיד כאילו היה לו בעיה מנטלית, הוא היה רך, מאוד מאוד רך. הוא היה נשבר מהר, וכאילו... זה היה לא נראה טוב מהבחינה הזאת בצ'לסי. אם מישהו מסדר
אולי הוא
משהו
יוכל
בראש...
לקחת את ה... אולי הוא יוכל לקחת את הפסיכולוג של רישרליסון. תחילת העונה, רישרליסון דיבר על זה שהוא צריך. כנראה מישהו שם סידר אותו. בנוסף
ואתה יודע,
לאנג'.
אנחנו, הוא רחוק פציעה אחת מלהיות הרכב קבוע בקבוצה שבאמת נותנת המון המון גולים. חלוץ שש
נכון,
וחצי
וגם עוד
קבוצה
פציעה.
שנותנת... כן, כן,
וגם
כן.
מאוד חשופה לפציעות. אני לא חושב שזה הדבר הזה מקרה, אנחנו דיברנו על זה בשבועות קודמים, אני לא חושב הנושא של הפציעות בקבוצה הזאת הוא מקרי, אני חושב שבקבוצות של מאמין שהם מאוד demanding, ולוקחים לשחקנים לקצה, ועם לחץ מאוד מאוד מסיבי, זה דברים שקורים בצורה יותר דחופה, ואנחנו רואים את זה לאורך כל העונה בטוטנהאם, מתמודד עם הבעיה הזאת יותר מקבוצות אחרות.
אני אגיד לך משהו לגבי העניין הזה של פציעות, כי שמעתי את זה דווקא בפודקאסט של האוהדי ספרס, ספרס ישראל, שזה אחלה פודקאסט, כאילו.
שאוט אאוט,
אחלה.
בוודאי. חברים יקרים.
עניתי להם, אז האמת היא, בתגובה לאחד הפרקים, שיש שני דברים שמתאמים מאוד מאוד חזקים בין מכת פציעות לבין הקבוצות. אחד, שזה החלפת מאמן בשיטת אימון, כאילו שיטת מתודולוגיה גם באימון וגם במשחק, שזה... גורם להרבה פציעות למכות פציעות כאילו רחבות, והדבר השני זה קבוצה שיש לה עומס משחקים יותר גדול מאשר בשנה שעברה, או בכלל, כמו קח את ניוקאסל ואת ברייטון, שפתאום יש להם סגרות אירופיות אינטנסיביות, אז זה גמר אותם. אז קח את צ'לסי עם השיטת אימון של פוצ'טינו, או כל המאמנים שמתחלפים בשנתיים האחרונות, תראה כמה פציעות יש להם לאורך כל הזמן הזה, תראה שספרס פתאום איך שהחליפו את אנג' נהיה להם מכת פציעות ענקית. דברים שמשפיעים, כאילו ממש מחקרית משפיעים.
נכון. ובאמת, אנג'ה מנחיל, שינה לחלוטין את השיטת משחק של הקבוצה, זה היה לא רק שינוי של מאמן, זה היה גם באמת שינוי של פילוסופיה של משחק בקבוצה, ואני מסכים איתך מאוד, הנקודה המרכזית שנתת, ואני רוצה להתחבר אליה, ומשם אנחנו נעבור, זה הנושא של להחזיק שלושה שחקני טוטנהאם. לא בושה, ואפילו ברגעים מסוימים יכול להיות מומלץ. מדובר
אפילו
באחת
כיף.
מהקבוצות ההתקפה.
זה
אפילו,
כיף.
בעיקר כיף.
זה כיף לראות
אני אגיד
משחק שלהם
בזה בתור
שלוש,
מישהו שהיה
שלושה
עם...
שחקנים.
אני הייתי עם פורו בלבד. היה לי תקופה של פורו ואודוגי, איפשהו שם במכת פציעות האגרסיבי, במשחק מול צ'לסי, ששם הכל היה אמור להתפרק. הזדקיתי על אודוגי לפחות, פורו זה לא שחקן שאתה מוציא. בעיניי פורו זה משחקן לעונה שלמה, כמו טריפייר בעונה שעברה. אז היה לי, רק את פורו, בלי שחקן התקפה, בלי סון. אני יודע כמה זה מסוכן וקשה וכואב, חוויתי את זה, טרדתי כדי לספר, אבל ראיתי גם קבוצות עם מדיסון וסון, או רישרליסון וסון, וטוטנהאם, המשחק שלהם הוא כל כך התקפי, הוא כל כך יוזם, שפשוט, והוא מאוד ממוקד לשחקנים, למשחקנים המסוימים, לשחקני התקפה, אם זה סון ורישרליסון, וכמו שאמרת, גם קולוס, אפילו לקולוסקסי וברנן ג'ונסון, יש את המקום בעוגה כדי לקבל כמה חתיכות. אם נסתכל על לוסלסו אפילו, לוסלסו, אנחנו מדברים על שחקן של לא שיחק את כל העונה, והוא עם 3 שערים ו5 בישולים.
זה משוגע.
לוסלסו. זה נתון משוגע. ושיש לך מגנים כל כך התקפיים, אז פשוט יש לך מבחר עצום. אתה אפילו, כשאנחנו מדברים על פורו ואודוגי, לא מעניין אותך בכלל הקלין שיט. אני בכלל לא מסתכל על זה, אומר, תחטפו, תשמרו, זה לא מה שאני מחפש בכם. אני מוצא בכם את התרומה ההתקפית. פדרו פורו עם 7 בישולים. זה כמו טריפייר. רק שנבין. וטריפייר, אמנם מישהו עם זיכרון קצר זוכר את ה5 מחזורים האחרונים שלו ואומר עונה מזעזעת, אבל טריפייר ממוקם שני בנקודות במשחק, אחרי טרנט, היה לו משחקי התפוצצויות שהיה חבל על הזמן להיות בלעדיו.
ספר לי, אז הבאתי אותו בול המחזור של ה-18, החזקתי 4 וזרקתי. עקיצה של החיים.
וואו, וואו, מדהים.
וספרס, כן, תשמע, אני התחלתי את העונה עם מדיסון, אני אמרתי כל עוד מדיסון כשיר, הוא הקשר הכי טוב במשחק. אני נתתי הימור שאם הוא כשיר 38 משחקים, הוא הקשר שמביא הכי הרבה נקודות לעונה. זה החזיק 9 משחקים בערך, אבל...
אבל זה היה ברור באיזשהו מקום גם,
כן,
שזה יגיע.
אז התחלתי איתו בערך על, סליחה, כדיפרנציאל, הבאתי את סון במחזור 4 לשלושה, כאילו ראיתי שרישרלסון לא ישחק יותר 9, כאילו, עד הודעה חדשה. תאר לך מה זה להיות
לברנלי,
משנה,
ברנלי זה
כן.
היה, כאילו, זה היה הפתעה של אנג' שרישרליסון, כאילו ממש קיבלת הדלפה לזה, או ש... כי זה לא היה לפני... היה המחזור הזה.
אני הדלפתי ל...
זה היה משחק המוקדם, אני זוכר, אבל אני לא זוכר, כאילו, אני פשוט זוכר שזו הייתה הפתעה גמורה לראות
לא,
את
לא.
סולומון בהרכב ולהבין שסון הוא חלוץ.
אני הדלפתי בכל הכוח מהרגע שרישרלסון הוחלף נגד בורנמוט. מהשנייה הזאת התחלתי לפמפם בכל הכוח שסון פותח 9 במשחק הבא נגד ברנלי. והאמת היא, ראיתי את ברנלי נגד וילה, זה המחזור שלישי היה ברנלי נגד וילה, ה-3-1, ואז אמרתי די. ברנלי חוטפים פה כמויות מטוטנאם, זה נגמר 5-2, זה הפגיעה
נכון.
הכי טובה שלי בעונה. כשהבאתי את
שנייה
סון
מדהימה.
למחזור הזה, נתתי לו קפטן עם השלושה, היה מדהים, כיף חבל על הזמן. תחשוב מה זה להיות
מי
משחק
זה?
כזה עם שניהם.
עם קפטן?
כן.
וואי, בסדר, הקפטן אלן, אני זוכר, אלן זה היה באותו מחזור, ניצח את בורנמוט עם 3 ובישול, אז הביא את אותו כמות נקודות. אז...
תפסתי, שתדע לך, תפסתי גם את השלושה של פרגוסון שם.
וואו, זה מחזור, איפה זה שם אותך באותו שלב? בטח שם אותך איזה
זה
2000
מחזור
בעולם.
זה מחזור שכאילו סיימתי רנק שבועי של 3,500 בערך.
וואו, מדהים. מדהים.
מה, אנחנו ניוקאסל, לא? ניוקאסל או וילה, מה אתה רוצה?
ניוקאסל ווילה, בואו, דיברנו על טריפר, אז בואו ניתן לניוקאסל החבולה והמסכנה את הכבוד, ונדבר עליה רגע. ניוקאסל, מקום שישי, סליחה, דרדרה, מקום תשיעי בליגה, עם 3 הפסדים רצופים, 4 הפסדים ב5 משחקים אחרונים. הקבוצה שקראנו לה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, על הבית והחוץ, בסוף גם החוץ התאזן עם הבית ולא הבית עם החוץ. סליחה, הבית התאזן עם החוץ ולא החוץ עם הבית. אד יאו מתחיל, הכיסא מתחיל להתנדנד, והשאלה
אני לא,
שאנחנו רוצים
לא,
לשאול,
לא באמת חושב, לא באמת חושב שהוא מתחיל להתנדנד.
אני די בטוח שכן. אני מאמין, כאילו, יפתיע אותי מאוד לראות אותו מצליח להפוך את הקערה על פיה ולהישאר תקופה ארוכה, נקרא לזה ככה. הייתי בטוח שאחרי ליברפול הוא ילך. שוב, אולי היה דרוש הפסד יותר אגרסיבי, למרות שההופעה הייתה הופעה של 5-0 יותר מ-4-2, אבל הייתי בטוח שאחרי ליברפול הוא ילך. ואני לא חושב שיש לו את מה שדרוש כדי להפוך את הסיטואציה הזאת, ככה שהוא לא יעזוב עוד לפני תום העונה, לצערי.
אני אגיד לך מה אני חושב על ניוקאסל, שזו קבוצה שהיא מוכרת אנרגיות, היא מונעת מאנרגיות, היא הקבוצה עם קצב אולי הכי גבוה בליגה, עם אינטנסיביות בלחץ מטורפת, וברגע שיש עומס, זה קריס אותה. אני חושב שברגע שעכשיו יהיה לה מרווח לנוח, זה לגמרי יתהפך. היא תחזור להיות קבוצה שיש לה מספיק אנרגיות לשמור את זה גם יותר מחצי שעה או 40 דקות. ושהיא לא תתפרק. אני באמת, אני מכרתי את כל הנכסים של ניוקאסל ושל ברייטון, בשלב שהבנתי שהעומס האירופי כבר מציף אותם כבר, ואני חושב שזה פה זה נגמר, בטח אצל ניוקאסל שזהו, מה נשאר להם? נשאר להם גביע ונשאר להם ליגה. הם עפו מאירופה לגמרי, יהיה להם הרבה
נכון,
זמן
וגם
לנוח.
מגביע הליגה, הם עפו מאירופה, סיימו רביעי בבית. כן.
כן. אז אני חושב שיהיה להם עכשיו הרבה יותר זמן לנוח, ואני חושב שנראה קבוצה הרבה יותר, שהם יהיו הרבה יותר דומים לשנה שעברה מאשר לשנה הזו. זה האמונה שלי לפחות. אני מאוד מאוד מאמין שזה, אני מאמין בידיעו, אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה שם, ושאין מה לעשות, זו קבוצה שלא יכלה, קודם כל הוא עשה טעויות בזה שהוא לא עשה רוטציות. זה קרה גם, אני עוקב מאוד מאוד הדוק אחרי ברייטון, זה קרה להם שנה שעברה, ו... ככה דזרבי למד, ואני חושב שככה גם אליהו עכשיו ילמד.
דזרבי לקח את זה לקיצון השני, את נושא ה...
כן. ואני חושב שמה ש... מה שנראה עכשיו זה באמת נכנס לשונה, זו דעתי, שנראה קבוצה שונה לגמרי ושאנחנו נוכל שפה מסתכל עליה. זו דעתי.
אוקיי, פה אני יכול להגיד בלב שלם שזה התקווה האמיתית שלי שזה אכן יקרה, בשונה מליברפול. פה באמת הלוואי והדבר הזה יקרה. שוב, לצערי, אני גם על סמך ההיכרות עם אדי האו והתקופה שלו בבורנמוט, הקבוצה נגנה והייתה אחת הקבוצות המעליבות של הליגה, וכשזה התפרק, זה התפרק מהר מאוד, והוא לא הצליח להוציא את העגלה מהבוץ. גם אז הייתה תחושה שאד יאו הוא מאמן חסין, מסוג המאמנים במרכאות שלא מפטרים, לא משנה מה הוא יעשה, כמו שחשבנו על סטיב קופר העונה, או המאמן של שפילד שהעלה אותם ופוטר, שעכשיו מאמן אותה, ויילדר, שאמרנו, איך אפשר לפטר בכלל מאמן כזה שעשה הישג כזה לקבוצה הזאת, סוג של אגדת מועדון, וברגע שזה לא עובד, זה לא עובד, אז זה מה שקרה לו בבורנמוט, ואני באמת, הלוואי והוא ימצא את הכוחות עם החזרות לכשירות, ועם הירידה של העומס, באמת להחזיר את ניוקאסל לכדורגל שראינו ממנה בעונה שעברה, כי זה כדורגל שסוחף, וגם פנטזית, הוא מדהים, כאילו, יש לנו הרבה מה לקחת משם. כאילו, אפשר רק להיזכר מה היה לנו שנה שעברה, היה לנו טריפייר כמובן בכל קבוצה, על מירון שהיה מטריף, השנה נוסף לזה גם גורדון בצד שני, והיה לך את איזק ווילסון, שבעונה שעברה אי אפשר היה לזוז בלי אחד מהם. הקשיר מביניהם, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו יורדים למצב של, זו קבוצה שאנחנו מתרחקים ממנה, ואני מקווה שאנחנו נוכל לחזור אליה ולהסתכל עליה בתור קבוצה שאנחנו רוצים את הנכסים שלה.
אני אגיד לך מה, ממחזור 23 יש להם לוז מטורף. אני חושב שמהר מאוד, כל שחקנים ישו פה עם טריפייר. חסר, יהיה החזר אחד יפה שלו, 23, 24, 25, מהרגע הזה כולם מביאים טריפייר. זה תנועת תדר. מי שיהיה לפני שם ירוויח גם את הנקודות שלפני לדעתי. הרי גם טריפייר וגם טרנט, מה שקרה איתם השנה, שברגע שיש להם קלין, יש להם כבר החזר מאוד מאוד גבוה. ולוז טוב מזמין קלין. ההתפוצצות של טריפר היה ממחזור 5 לדעתי, לא? 5-6?
כן.
שהלוז שלה מתבהר, ההתפוצצות של טרנט היה מחזור אחרי סיטי, מחזור 13 אני חושב, מהרגע שהלוז התבהר. וזה שחקנים מהסוג הזה.
זה התחיל בסיטי, עוד לפני סיטי זה היה בברנדפורד וסיטי, ומשם ה-13-12 נקודות,
כן.
זה כבר מחזור 14, כן.
כן. שמח להגיד שהבאתי אותו, גם את טרנט הבאתי בדיוק ב-13 שלו, נגד פולהאם. כי זה מסוג השחקנים, טרנט, טריפייר, אתה מכיר אותם מספיק טוב, אתה יודע שהם ברגע שיש קלין, הם הביאו סקור מאוד מאוד קרוב לדו ספרתי. והמחזורים האלו, הלוז הזה, פשוט צריך לטרגט את הלוז הזה במקרים כאלה. זו דעתי.
אוקיי, okay. יפה. באמת, עם טריפייר זה העונה לפחות. הוא מקום שני בנקודות, וחשוב כאילו להבין שלא היה פה הרבה קלין שיטס לניו קאסל, ולא היה פה הרבה משחקים שהוא תרם בהם נקודות, אבל כשהוא מחזיר, הוא מחזיר בענק. אוקיי? Okay? היה לו 5 פעמים העונה דאבל דיג'יט, היה לו 18 נקודות, דברים שכשזה קורה, אתה רוצה להיות בסביבה.
וזה קבוצות
בעונה,
תחתית.
בעונה שעברה, וזה היה נגד קבוצה תחתית, זה היה נגד ברנלי, זה היה נגד שפילד כמובן ב-8-0, נגד יונייטד, אולי קבוצה תחתית, אולי לא, היא לא, אבל 12 נקודות, ובדיוק כמו שאתה אומר, הלוז הזה שיש לנו, שמתקרב, עוד רגע, אנחנו גם ניגע באמת בהמלצות להמשך, אבל הלוז הזה שמתחיל במחזור 24, הוא באמת חמתי מאוד, ואם אם ניוקאסל תראה במשחקים האלה נגד סיטי ונגד וילה, יש לה עכשיו סיטי ווילה, ואז היא יוצאת על מוז הזה, אז אנחנו רוצים לראות מניוקאסל איזשהו משהו, אולי טקו באחד המשחקים, או טיפה יכולת שטיפה תעודד אותנו יותר, ואז יוצאת ללוטון, פורסט, בורנמוט, וארסנל וולבס, זה שם באמת, אם הקבוצה הזאת מתחברת, זה החזרים שיכולים להיות מטורפים מטריפייר.
אני אומר לך דוגרי, גם מפסידים 4-0 ב-7-0 משני המשחקים הקרובים, אני מביא את טריפייר. כאילו...
אני איתו.
תשמע, הבאתי אותו אחרי
אני
שלוש
איתו,
פעמים.
והוא לא יוצא, במיוחד אחרי שטרנט נפצע לי, אבל בלי קשר, התכנון שלי היה להישאר עם טריפייר. הוא קיבל אצלי הרבה צ'אנסים, אבל גם את הצ'אנס לראות את לוטון בבית ב-24 הוא יקבל.
מי לא דיברנו עדיין? וילה.
וילה, בוא אנחנו עכשיו ניגע בוילה, מגיע לה את הכבוד הזה של להיות כאן בחלק הזה. קבוצה שמוקמת כרגע במקום השני עם 42 נקודות, מעל סיטי שיש לה משחק עודף על סיטי. הקבוצה שהייתה עם הרצף הארוך באירופה של ניצחונות בית רצופים, רק בשביל לאבד את זה לשפילד יונייטד. במחזור האחרון הצליחה בשיניים לגרד ניצחון על ברלי. אבל
מה זה
בואו נדבר רגע
בשיניים?
על החצי עונה של וילה. יותר מבשיניים.
כן, בשופטים, כן, מאוד מאוד כואב שם הפנדל בשנייה האחרונה.
על דוראן.
כן, גמר אותי האמתי.
לא אהבת מהגביע בגלל זה או משהו.
לא, סתם, אני מאוד אוהב את
לא
ברלי.
כדאי כזה.
אני מאוד אוהב את ברלי ו... תשמע, גנבו אותנו חבל בזמן. אבל וילה, ברן לא מעניינים פה פנטזית. וילה, קודם כל, לדעתי, יש את הנכס הכי טוב במשחק. אני חושב שאין בכלל מישהו שמתקרב לעלות תועלת של ווטקינס. עכשיו, אומרים כל הזמן שהוא מחמיץ ופה, הוא לא מפסיק, כאילו, הרצפה שלו זה אסיסט למשחק. הוא כל כך טוב, הוא מארגן כל כך הרבה אסיסטים, גם, בס... גם הגול שפסלו להם, דיברת על נגד שפל, גם הגול שפסלו להם, זה עוד אסיסט מדהים שלו, זה חטיפה שלו, דאבל פס ברחבה, מסירה מטורפת לדיאבי שם במשחק האחרון, גם כן נגד ברנלי, שני הבישולים מדהימים. וכשהוא מפקיע, הוא מפקיע, אז בכלל אתה באורות. זה שחקן הכי יציב התקפית שיש בליגה. לדעתי יש לו הכי הרבה החזרים התקפיים, לא, אולי לסלח טיפה יותר, לא יודע, אבל... תשמע, השחקן שעדיין המחיר שלו זה 9. לקבל יותר החזרים התקפיים מאשר מחזורים, זה שיגעון.
זה מטורף, זה בלתי אפשרי להסתדר עם הדבר הזה, בלי הדבר הזה.
אני שמח להגיד שהוא הצליח מהמחזור הראשון עד ויישאר עד למחזור האחרון. אני חושב ש...
אני מתבייש להגיד שהיה לי אותו מהמחזור הראשון, והוא זה שחקן שצריך להישאר עד המחזור האחרון, אבל לרוע מזלי העצום, אתה זוכר את המחזור הזה שהיה דיבור עליו שאולי הוא פצוע? וממש עד הרגע האחרון לא ידעו אם יפתח.
כן, שכולם
זה המחזור שאני הייתי בווילד קארד בו.
כולם החליפו לדרווין, אה?
אז אני הייתי בווילד קארד, אז אני עוד עשיתי, היה לי כאילו יותר קל במרכאות לעשות את הדבר הזה. זה היה רע מאוד, הוא שיחק באותו מחזור ועשה 11 נקודות נגד בורנמות. חזר מהר מאוד חזרה אליי, אז כן.
זה הניעור העצים הכי יפה שיש. עכשיו, הגנתית אני לא חושב שיש מה לדבר שם, אבל כי הם, תשמע, הם מוצאים דרך לספוג כמעט כל משחק. לא יודע כמה קלינים יש להם, לדעתי זה 2-3, לא יותר מזה.
יש להם
התקפית אבל...
ארבע, ששתיים מהם אי אפשר היה להחזיק שחקן הגנה, כי זה היה נגד סיטי
נכון,
ונגד
נכון.
ארסנל. כאילו זו הטרגדיה במרכאות.
זהו, אבל התקפית אני מחזיק את ביילי, ואני באמת חושב שגם הוא, גם לואיז וגם מגין, כל אחד מהם זה כאילו היא אופציה טובה משל, הם כולם מאוד מאוד זולים, וזה בקלות הקשר החמישי שלך, כי הם באמת, הם כובשים המון. תשמע, כמה יש להם?
כמה יש להם, אסטון וילה, 43 שערים, כמו ליברפול.
אתה מבין שזה 2 שערים פלוס למשחק, זה קבוצה שכובשת המון, ויש שם, זה מתחלק יפה בין השחקנים האלו מבחינת החזרים. אני חושב שכל אחד מהחזרים האלו, מהשחקנים האלו קרוב ל10 החזרים. אם זה ביילי, אם זה...
ביילי, אני לא חושב שיש לו מספיק ווליום, כאילו עדיין מספיק משחקים העונה, כאילו, אם אנחנו מפרקים את זה פר משחק, אז הוא לחלוטין שם, אבל באמת היה לו הוא לא פתח את העונה. אבל מהרגע שהוא נכנס, הוא נכנס לעניינים כמו בסערה.
כן, אני...
והבעיה היא שזה בא על חשבון דיאבי, בגדול.
אבל הוא יותר טוב, אתה מבין? הוא
לא
באמת
נכון.
יותר טוב ממנו. אז יש אותו, ויש את לואיז, ויש את מגן, כל אחד מהם הוא אופציה, הוא אחלה אופציה לקשר החמישי שלך.
דאגלס לואיז מבחינתי באמת הוא הפתעה, ואחד הנכסים, אני סירבתי להכיר בו כנכס במהלך רוב העונה, ועכשיו ככל שהזמן עובר אני באמת חושב שהוא אופציה מאוד מאוד נוחה במחיר שלו, 5-6, יכול למלא את התפקיד הזה של הקשר הרביעי, חמישי, חמישי יותר כמובן, עם הפנדלים, עם הבעיטות החופשיות, הקרנות, עם האיומים מרחוק, ואנחנו רואים שהוא עקבי, הוא מחזיר.
כן.
אתה לא צפה ממנו להחזיר כל מחזור, אבל הוא מחזיר, והוא שם, נגיד המשחק מול שפילד, באחת אחת, על הבישול שהוא ישר הקפיץ אותו להיות 3 בונוס, כאילו זה דברים שהם לא סתם, כי יש לו הרבה חילוצים, הוא פוקל פוינט בהנעת כדור של הקבוצה, אז יש לו תמיד גבוה במסירות ובמסירות ובאחוז דיוק, שחקן שבאמת
כן, כל החזר
מחזיר
שלו,
יופי של
כל החזר שלו זה בונוס, כל החזר מביא לך בונוס גם, כל החזר. משחק אחרון גם כן,
לגמרי.
לדעתי הוא הפנדל שלו דקה, כמה דקה 90 ו... לא יודע כמה זה היה, קפץ ל2
90
בונוס.
ומשהו. שתי בונוס. לא, סליחה, 3. 3.
הנה, אתה מבין, קסם.
כן, משנה משחק, משנה זה.
אני חושב שהאמת היא כן צריך להסתכל קדימה ברגע שרמזי, רמזי עדיין הפציעה משפיעה עליו, אבל ברגע שהוא ינער את הפציעה אני חושב שהוא יהיה אופציה. כאילו זה כל הזמן שחקן לשים עליו עין.
א', אנחנו צריכים לראות באמת עד כמה, איך החזרה שלו לכשירות מתקדמת, וגם באמת עד כמה הוא משתלב ומתמסמר להרכב. שיש את מגין בעונה טובה ואת דוגלס לואיז, יש שם קישור שהוא מאוד מאוד חזק, עם קמרה כמובן, אז באמת מעניין יהיה לראות גם האם רמזי יכול להתחבר שם ולשחק מספיק משחקים כדי לייצר את התרומה שאנחנו יודעים שהוא יודע לייצר.
טוב, אחלה.
אוקיי, אז נגענו פה עכשיו בקבוצות המרכזיות. עכשיו, לפני שנחתום את סיכום החצי עונה, בואו כל אחד, אחד מאיתנו ייתן איזה קבוצה או שחקן, משהו שהוא לא מהמיליה שדיברנו עליו עד עכשיו, מישהו שזה סיפור מעניין, זה משהו שאנחנו יכולים לקחת וטיפה ללוש.
האמת
יש
היא,
לך משהו?
כן, אני רוצה לדבר על אסטופיניאן. זה דבר שמתחיל להיות עכשיו חם, ואני, הדקות ברייטון שלי השנה הם על, כמו שנה שעברה, הם, כאילו אני לא מפספס דקה שלהם.
אבל כמה אסטופיניאן היה לנו בחצי עונה הראשונה? אנחנו ניגע בהמשך.
אתה אומר כאילו...
בסיכום, כן, בקטע של סיכום חצי העונה, שחקנים, קבוצות שנתנו לנו משהו מעניין, סולנקה אולי,
האמת היא,
אני אקח, כן.
שוט, 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 דבר.
אז סבבה, אז אני אתחיל, ואני אתחיל עם איש שהבאתי די מוקדם, והחזיר לי לא מעט, במיוחד במחזור האחרון, אבל גם לפני כן, ואני מדבר על קול פלמר. האיש של ה-18 נקודות המדהימות במחזור האחרון, עם הגול, עם השני גולים המרהיבים. הוא באמת גם אחד השחקנים היותר משמעותיים שאני, כמו שאמרתי, עשיתי את הווילדקארד במחזור 14, שם זה היה באמת ההתחלה של ההתחלה של ההבנה שפלמר זה הריל שיט. כאילו עד לפני, עד אז היה לו את הפנדלים, סבבה, הבנו שהוא עם הפנדלים, אבל אולי זהו. אבל שמה זה בדיוק היה השלב שאמרתי, הוא כל ההתקפה של צ'לסי, הכל עובר דרכו.
אני
זה
אגיד לך
השחקן
משהו על
המרכזי, זה ה-go to guy, כן.
אני אגיד לך משהו על הגול, על הגול שלו במסללו. בדיוק יומיים לפני זה יש לי ילד בן 6, אוהב כדורגל, משחקים הרבה כאילו בלמעלה של הבניין, יש כזו רחבה של כמה, יש 20 מטר על 20 או 30 מטר על 10, ושבאים אליו חברים אז כאילו לוקח משחק איתם שם חטיפות, הם מנסים לחטוף לי, והגול שלו הזכיר לי שכאילו בא יומיים לפני זה בא ילד ונתן מה זה מלא גליצ'י, ואני כאילו מפרפר אותם, שניהם רודפים אחריי ואני מפרפר אותם, ואז אני רואה אותו נותן את הגול ואומר בואנה, זה כמו בן אדם בן 40 ששחק נגד שני ילדים בכיתה א', אתה מבין?
פול.
שמע, זה הדליקתי הגול הזה לגמרי. כן, אבל שחקן מדהים.
שחקן מדהים, ובאמת מבחינתי אחד משחקני החצי עונה הזאת, כי באמת הסיפור שלו של להיות אולי הפיל פודן הבא, זה הכוכב הצעיר הזה של סיטי, שכדי להשלים את המסלול ולהגיע עד לטופ בסיטי, הוא יצטרך לעבור את הטירונות של פאפ, זה לא לקבל כמעט, שלא לקבל דקות בכלל העונה, ואז לקבל פירורים אולי עונה הבאה, החליט להמר על עצמו, להגיד אני מעכשיו כוכב, הלך לקבוצה לא קטנה, הלך את צ'לסי, והראה שהוא באמת כבר בגילו, מסוגל להיות הכוכב של צ'לסי, ושוב, לא סיבוב מדהים של צ'לסי, אבל אני חושב שאנחנו אפשר לצפות ממנה לתת עוד איזה פוש קטן קדימה, אם כרגע מקום עשירי, אני חושב שהיא תיתן איזה פוש לאזור המקום 8-7, ואם נמשיך לראות את פלמר מתפתח ככה, זה שווה נקודות.
אני רק מקווה שימשיך, שלא יעשה כמו בגביע, שישים אותו פתאום את התשע. כי לפוצ'טינו יש עניין שהוא אוהב לשים לפעמים שחקנים בעמדות לא שלהם. הוא עושה את זה עם המגנים כל השנה, שמשחק עם, קודם כל הוא התחיל עם צ'ילוול כקשר ולא כמגן. הוא התחיל עם בלמים בצורת מגנים, ועכשיו הוא ממשיך עם פלמר וגלגר, שמשחק עם פלמר 9 ועם גלגר 10, שמע, אני מאוד מקווה שהוא יפסיק עם השטויות האלו, כי זה ממש מה שאתמול לדוגמה בגביע זה גמר אותם.
בגביע הליגה,
כן,
בהפסד
כן,
למידלסבורו.
כן. תשמע, אתה ראית, הקבוצה, כאילו, אתה לוקח את כל השחקנים מהעמדות החזקות שלהם, אתה מוציא אותם מהעמדות החזקות שלהם. מה יוצא לו מזה, אני לא מבין את זה.
זה לא ברור, אלא אם כן הוא אומר, אני רוצה לעשות ניסויים, ואין לי בעיה לזרוק את החצי משחק הזה נגד מידלסבורו, כי יש לי עוד משחק בית, אבל באמת, יש לך...
אבל תשמע, זה קורה הרבה, אבל זה קרה עם המגנים שלהם כל השנה, הוא משחק עם מגנים לא טבעיים. זה מטריף.
נכון.
קולוויל, כמה פעמים משחק בלם קולוויל? הוא משחק יותר מגן שמאלי מבלם.
והוא בלם לחלוטין, כאילו באמת.
כן,
זה...
תשמע, עונה שעברה בברייטון, נתן עונה מדהימה. האמת היא, אני רציתי לדבר על לוטון. אני חושב שבלוטון יש כמות שחקנים די לא נורמלי לאיך שאנחנו תופסים אותם, שהם שחקנים באמת ברמה איכותית גבוהה. זו קבוצה שהיא בנויה לגמרי על קורסים להרחבה, על הרמות להרחבה. יש להם את אלפי דוטי, שהוא אחד המרימים הטובים בליגה, כאילו הוא משחק גם בימין גם בשמאל, הרמות שלו הרבה יותר מסתדרות משמאל, בימין הוא יותר נכנס פנימה ומסכן את השער בביתות, אבל אני חושב ששחקן, אם הוא בקבוצה טיפה יותר מוחשבת, אני חושב ששחקן שהם מתחילים לדבר עליו בכל אנגליה בטירוף. יש לו איכות ברגל שדי נדיר, הוא ילדון גם. הוא 22-23, שחקן באמת שווה לשים את העין עליו, ומי שנהנה מזה זה... אני התחלתי לשים את העין בזמן האחרון על... כאילו דוטי הבאתי אותו לפני כמה מחזורים, בדיוק בגול הראשון שלו הבאתי אותו, ואז עכשיו ספסלתי אותו עם השני בישולים מול צ'לסי, אבל זה שחקן שאני שם את העין עליו
גם
הרבה
כמעט
הרבה
היה שם
זמן.
שער, גם
כן,
כמעט היה
כן,
שם
כן.
שער, בנוסף לבישולים.
שחקן שאני שמתי עין עליו הרבה זמן ואני שמח שהבאתי אותו סוף סוף, וגם מי ששמתי עליו עין זה אדבאיו שם. אני חושב שהוא יש לו פוטנציאל לתת עוד חצי עונה מאוד מאוד חזק, הוא שחקן גבוה חזק, הוא בול הסגנון שלך כזה, עושה לי רושם שהוא, זה יכול להיות גניבה מטורפת. ועוד שחקן שהבאתי לפני כמה מחזורים זה ונקה. אני חושב שברייטון מאוד מאוד השתפרו הגנתית, כשהם יביאו קלינים, והם יביאו קלינים, הוא יהיה על בונוס מאוד גבוה. זה קרה לו גם במשחק האחרון שהוא הביא את הקלין ואת הבונוס, אני חושב ששחקן באמת לשים עליו עין. הוא מאוד מאוד השתפר, השחקן הוא אחד הבלמים לדעתי הכי טובים בליגה כרגע.
כשאנחנו מדברים על הגנה ניגע רגע בברייטון, כשאנחנו מדברים על הגנה מברייטון, יש שחקן אחד בולט מעל כולם כשהוא כשיר, זה סטופיניאן כמובן. אז אתה חושב שאקה ונאקה שווה יותר מסטופיניאן, סוף העניין, או שאתה היית ממליץ ללכת על שניהם?
אני חושב שכרגע, כל עוד אנחנו לא מבינים שברייטון עוברים חזרה להגנה של ארבעה בהגנה, אז הם משחקים בערך באותה, כאילו הם משחקים שניהם כשני בלמים בשלישייה. מה גם שברגע שאיגור יחזור, הוא הבלם הפותח שם. כאילו אני לא בטוח שסטופיניאן יפתח את כל המשחקים. אני כן חושב שיכול להיות שסטופיניאן ישחק כאילו איפה שמילנר שיחק היום ודי יחזיק את הקו. עכשיו זה יתרון, כי הוא יותר התקפי, אבל זה לא באותה עמדה שהוא שיחק לפני שהוא שינה את השיטה דזרבי. אני חושב שסטופיניאן זה עדיין, כאילו, כמה שזה מוזר להגיד, צריך לחכות ולראות קודם כל שהוא לא נפצע שוב פעם, כי זה שתי פציעות קשות הוא עבר. ודבר שני, איך הוא באמת מופקד בשיטה החדשה
איך
של
התפקוד?
דרבי? כן, איך שהוא עדיין לא שחקן לקנות אותו.
אוקיי, ואני אתייחס גם ללוטון, כי נגעת באדבאיו, ואדבאיו זה שחקן שמאוד מאוד רציתי לדבר עליו, וגם אני שמתי עליו את העין, ב-4-8, שחקן חיית רחבה כזאת, חזק, גם השערים שלו הם כזה, שהוא פשוט חזק יותר וגבוה יותר מהמגן שלו, פשוט רוכב על המגן, נגד סיטי היה לו גול כזה, שהוא קופץ ביחד עם רובן דיאז, ופשוט כאילו, לרובן דיאז לא היה סיכוי. אז יש לו 5 שערים, חשוב לזכור שללוטון יש גם את המשחק ההשלמה נגד בורנמוט, בעקבות הטקו שהם עשו בגביע, למיטב הבנתי יכול להיות שידחה להם עוד משחק, וזה יוסיף להם עוד מחזור כפול, אני קראתי את זה איפה שאני לא זוכר.
אני אגיד לך מה הסיפור שהם עוד כפול, שעם ליברפול, שעכשיו מובילה על פולהאם, נכון? 2-1? אם ליברפול עולה לגמר גביע הליגה, זה קורה במחזור 26 שהם מול לוטון, ואז יש מצב מאוד מאוד גדול שזה משחק שיועבר ל-25. אז זה משהו שצריך לשים
נכון.
עליו.
נכון.
זה
זה
האופציה
העניין.
לדאבל השני של...
בדיוק. בדיוק. אז אנחנו מצפים שליברפול תסתדר עם פולהאם, ואז זה גם אומר שללוטון באמת צפויים להיות 2 מחזורים כפולים. שוב, וגם מבין העולות, באמת, אני חושב שהיא הכי ראויה לאזכור. היא לא הכי טובה, ויכול מאוד להיות שהיא תרד, אבל היא נראית מבין העולות כמו הקבוצה שהכי רוצה להישאר בליגה.
תשמע, היא קבוצה
עושה מה
טובה.
שצריך, עושה מה שצריך.
היא קבוצה טובה. תשמע, היא הפסידה גם כמה פעמים באמת בדקות אכזריות נגד קבוצות צמרת. היא באמת באמת קבוצה טובה. היא קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, יש לה שיטה. לא כולם יאהבו את זה, יותר מדי הגבהות, דברים כאלה. קבוצה אחלה קבוצה, אחלה קבוצה.
נכון, מסכים לחלוטין. אוקיי, אז זה היה באמת סיכום חצי העונה שלנו. עברנו פה בצורה נרחבת באמת על שחקנים שעשו לנו באופן אישי כמאמני פנטזי את החצי העונה שעברנו. ועכשיו זה באמת הזמן להתחיל להתכונן למשחקים הקרובים, לחזרה של הליגה. אנחנו עכשיו אחרי פגרה של שבוע, אין לנו משחקי גביע, קצת גביע הליגה, הזכרנו פה בין השורות את התוצאות, ומשחק שמתנהל גם עכשיו, ובואו נערך לחזרה של הליגה, משחקי המחזור ה-21, ובואו נדבר על הפיל שבחדר, על הנושא הכי בוער, וזה, אפשר לחלק אותו לשתיים, זה הכל יושב תחת אותו עץ, שנקרא היעדרויות, סימני קריאה, כמו שאנחנו רואים אותם במסך של הקבוצה שלנו, אבל זה מתחלק לשני ורטיקלים מרכזיים, אחד שהיה צפוי, וידענו להערך, ידענו או לא ידענו להערך אליו, זה כבר שאלה אחרת, וזה האליפויות היבשתיות, והוורטיקל השני, הפציעות, שפוקדות את השחקנים המרכזיים בתקופה האחרונה, טרנט, בואן, אהלנד עדיין אין ודאות, אז איך אנחנו מתנהלים למול הדבר הזה?
אני חושב קודם כל, ברגע שאין לך ודאות, משחק כזה, הכי טוב לא לעשות נזק, כאילו כמה שפחות. לך תגן על עצמך, על החשיפות שלך, גם זה במינוס קטן, לך תשיג לך את ה-11, ותעשה העברות שיכולות ל-24 ו-25, לא ל-21 ו-22, אתה מבין? כאילו, אתה לא רוצה לכבות שריפה אחת ולהדליק אחרת עוד 2 מחזורים. אתה רוצה עכשיו להביא העברות שישרתו אותך ב-24-25, כאילו שיבנו לך את היציבות הבאה, שיבנו לך את ה... אני קורא לזה כל הזמן בלוקים, שאתה צריך לעבוד לפי בלוקים. אתה צריך להביא כל פעם שחקן שהוא נכון כבר לבלוק הבא. אז אמרנו, כאילו, יש את ה...
אז לצורך העניין בהסתכלויות האלה, כשאנחנו מדברים על כל השחקנים האלה שכרגע לא כשירים, שלא נמצאים איתנו לתקופה הקרובה, מי היית ממליץ להשאיר? כאילו, לספוג את האירוע הזה, ולשמור אותו על הספסל, לצורך העניין.
את בוין ואת טרנט לגמרי הייתי ספג כרגע. סון לא הייתי ספג, כי אנחנו באמת, סון וסלח, שאלה טובה. אני הוצאתי את שניהם, סון במחזור הקודם, סלח במחזור הזה. לא רואה אותם, כאילו שאני אדע שיהיה לי ודאות איתם, אני אבין מה אני עושה איתם. כי אני לא יודע עדיין מתי הבלנקים, אם יש להם בלנקים באמת, צפוי שיהיה להם בלנקים, אם יש להם דאבלים, כאילו, אנחנו נדע את זה בהמשך, שיהיה לי ודאות אני אפעל איתה. כרגע טרנט ובוהן זה יכול להיות הרבה יותר קצר מועד, ברגע שנקבל מידע יותר טוב על הפציעות שלהם, גם נדע לתקוף את זה. אבל היציאה מהם מאוד מאוד נוחה, כאילו אין לך שחקנים יותר יקרים שאתה רוצה לקנות מהם, טרנט אתה יכול לממן, כאילו אין בעיה לצאת מזה, אתה מבין?
בדיוק, זה גם הבעיה להתפזר, כמו עם אהלן שהייתה, עם, כאילו ברגע שיורדים ממנו ואז מתחילים לעשות כל מיני התאמות בקבוצה, לפעמים קצת קשה לחזור אליו חזרה. זה הטריקיות עם שחקנים יקרים שיוצאים מהקבוצה, אותו דבר סלאח. אני בהסתכלות שלי, טרנט, שוב, טרנט זה גם שאלה של מחיר הרבה. כמה עליות מחיר היית איתו, הוא הגיע כבר למחיר של 8.5, ומי שקנה אותו ב-8 או פחות אפילו, זה יכול להיות לא מעט כסף לוותר עליו. פציעת ברך זה בעיניי לא משהו של שבועיים שלושה, אני צופה שיש שם משהו שהוא יותר לכיוון החודש וחצי חודשיים, ולכן אני כנראה החילוף שלי השבוע הוא ההוצאה של סלח, זה הדבר המרכזי שאני רוצה לעשות, ואני לא הגעתי מגולגל, אז במידה ויהיה לי עוד, כאילו במידה ואני אבחר כן ללכת למינוס 4, שאני אמצא איזושהי אופציה טובה, אז אני בשאיפה כן אוציא את טרנט השבוע.
כן, הגיוני, תשמע. כאילו, מי שאין לו 11 זה הגיוני, ושוב, אנחנו, זה מאוד מאוד פרסונלי, איך הקבוצה נראית, ומה אתה מאמין, ואין פה חוקי אצבע באמת. אני אומר, אני שוב, בהסתכלות שלי למחזור הזה, רק הסתכלות שאני אומר, זה מחזור, זה לא, זה מחזור מאוד, מאוד טריקי, מאוד, שאין פה הרבה, אין פה הרבה מה להרוויח. בגלל שכולם, כל השחקנים המרכזיים נמצאים בחוץ, אתה יכול לכסות את עצמך בקטנה ולהרוויח. אין ערך יותר גדול מאשר אינפורמציה. אתה תחכה עוד, הרי המחזור
נכון.
הבא, מחזור הבא, מחזור 22, מתחיל
עוד
גם
שבועיים.
אפילו יותר, לא? זה מתחיל באמצע שבוע כאילו. לא, לא זוכר. לדעתי זה מתחיל בפברואר, המחזור הזה.
נכון, זה בפברואר, שלישי לפברואר.
אתה מבין?
שזה, לא, סליחה, 30 לינואר, שזה אמצע השבוע, ואז זה מחזור אמצע השבוע, שאחריו יהיה
אז
בסופה שעוד מחזור, יהיה צפוף מחזור 22 ו-3.
אנחנו מדברים על המחזור עוד 20 יום, שזה זה הרבה אינפורמציה. תעשה מינימום, אל תעשה נזקים, אל תעשה דברים שאתה אחר כך תתחרט אליהם. תנסה לעלות 11, מקסימום תעלה 10, גם אם בסדר. לא צריך, כאילו, זה מחזור שלא צריך להשתגע. אני חושב שגם אף אחד לא, כאילו, לא יעשו חילופים, לא יהיה שינויים מחירים בטווח הזה, כי זה מחזור ארוך ואתה לא רוצה לעשות חילופים בכזה מחזור ארוך מוקדם. אנשים גם שעשו את החילופים האלו עכשיו, וואלה, למדו את זה.
בדיוק.
לא,
הרבה
לא.
הביאו את בוואן, ואולי
כן,
טרנטים לא היה עד עכשיו.
כן, כן, כן. אז מה שאני אומר, כאילו, גם ככה לא יהיה שינוי מחירים בטח, אין לך פה כמעט מה להפסיד, רק להרוויח אינפורמציה, תעלה עם 10, תעלה עם 11, הכל טוב. זה לא מחזור קריטי. לא על המחזור הזה תטפול ותקום, אתה יכול לעשות הרבה יותר נזק מאשר תועלת, כאילו, אם תשתגע פה.
מסכים, מסכים, וזו הצעה באמת שהתחלנו את הפרק, ובאמת גם עכשיו, זו הצעה באמת מאוד מאוד חזקה. זה לא מחזור שיברחו לכם, זה לא מחזור שאף אחד כמעט ייתן פה איזו השתוללות של נקודות שלא נמצאת אצלכם. אפשר לשרוד את זה גם ולנשום אוויר ולעבור את
נגיד את זה
זה. זה
ככה,
אני
מבחינת חשיפות, אם אנחנו מסתכלים חשיפה הגנתית למי שאין את פורו, סבבה, אפשר לכסות אותו, למי שאין את פלמר, אפשר לכסות אותו כאילו חלוצים, אני מניח ש... שוב, אין פה שריפות. הרי אני לא ראיתי כל כך שאנשים מתכננים לקפטן את אהלן, סבבה. לא נראה לי כאילו...
לא
אלא
נראה
אם
לי גם
כבר...
מהלך משתלם במיוחד.
כן. אוקיי, אני חושב שהחשיפות היחידות זה פלמר ופורו יכולים להיות כאן. ויש...
נכון, ופורו זה המלצה להביא אותו כבר, כאילו בכל שלב ההמלצה תהיה להביא את פורו. שוב, לא יודע אם שווה עכשיו ספציפית לעשות מינוס 8, כאילו, או מינוס 4 בשביל זה. זה לא להשתולל בצורה הזאת, אבל פורו זה תמיד, אם דיברנו על buy all sell, פורו מבחינתי הוא תמיד buy.
בדיוק, בדיוק.
גם
כאילו, יש
בנוגע
חסרי
לפלמר,
פאטר.
זה כבר שאלה שהיא קצת אחרת. כי הלו"ז שלה קצת משתנה, יש ליברפול, סיטי, יכול להיות שהרכבת פה קצת יצאה, אבל זו שאלה שהיא אחרת. עדיין אני חושב שפלמר זה מומלץ להביא, אבל זה שוב, זה גם תלוי תמהיל קבוצה, וזה לא באותה רמת בטיחות ודאות שאני מדבר בה על פורו, אני הייתי ממליץ על פלמר כרגע, למי שאין.
לא, אני אומר אבל מבחינת חשיפות, מי שמפחד מחשיפה אומר אני לא רוצה שהמחזור הזה יפרק אותי, כאילו למי שלא היה את פלמר במחזור הקודם, וואלה הוא נחווה, אתה מבין? אני יכול להבין ולהגיד, זה מה שאני מביא עכשיו.
הבנתי. אוקיי. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על המחזורים הקרובים, ואנחנו נערכים, דיברנו פה באמת על השחקנים, שנמצאים ברוב הקבוצות, שיש חשש של חשיפה אליהם, אז בואו נדבר בצד השני של המטבע הזה, ובואו נדבר על הזדמנויות שנמצאות מתחת לרדאר, שחקנים עם החזקה נמוכה יותר. איפה יש לנו הזדמנויות להביא את זה מאחורה? בא לך לדבר, מי תרצה להתחיל? מאהבה של שנינו, שתכף נחשוף אותה, או מאייבן טוני, או...
תתחיל עם
נתחיל?
הילד, כן.
נתחיל עם האחד והיחיד. האחד והיחיד, הלו הוא MGW, מורגן גיבס ווייט, הכוכב של נוטינגהאם פורסט, הילד היפה של נונו אספרינטו סנטוס. השחקן ששוב אנחנו חוזרים לאותו ווילד קארד מפורסם שלי, כבר אני מדבר עליו כל כך הרבה בפרק הזה, מחזור 14, זה אחרי המשחק של פורסט נגד ברייטון, שהוא כבש ובישל. ושוב, אני צופה בו לא מעט העונה, אני אומר, אני חייב את גיבס ווייט אצלי, זה היה באמת פאנט, כאילו, באמת, זה היה ירייה באפייה מוחלטת, משם פורסט יוצאת לתקופה, גיבס ווייט איתי, משם פורסט יוצאת לתקופה נוראית, עד המינוי של נונו אספרינטו סנטוס, ובאמת, מאז שנונו אספרינטו סנטוס מונה לאימון פורסט, מורגן גיבס ווייט שינה תפקוד, הרבה יותר מרכזי, אחראי על כל דבר טוב שקורה בקבוצה, בלט מאוד במשחק נגד ניוקאסל, שמי שיסתכל על השורה הסטטיסטית ועל הכותרות שיצאו מהמשחק, עם השלושה של ווד, עם השער המדהים שהוא נתן, והוא באמת מדהים על מה שהוא עשה עידן ברן, פספס את הסיפור המרכזי של המשחק בעיניי. מורגן גיבס ווייט פשוט ריחף שם, אוקיי? בשער הראשון הוא בנה אותו מההתחלה, שלקח את הכדור ברחבה שלו, התגבר על שני שחקנים שניסו להוריד אותו כדי ולקבל צהוב, סחב אותם על הגב, שם כדור לאלנגה מדהים, שהפעם בישל לווד, מה ששתי דקות לפני זה, ממסירה כזאת של גיבס ווייט, הוא החמיץ פשוט. היה לו עוד אוקי אסיסט כזה במשחק, היה באמת נפלא, את התמורה בדמות שער קיבלנו ממנו נגד יונייטד, וגם בגביע הוא הפקיע עכשיו, והוא נראה נהדר, הוא על פנדלים, הוא על קרנות, ושכחתי משהו עליו?
כן, שהוא הקפטן של שנינו.
שהוא הקפטן של שנינו כרגע, אני לא מתחייב. סתם. במחזור כזה, לחלוטין אפשר ללכת עם זה.
אני אגיד לך
אבל...
משהו. אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. אני חושב שפשוט יש שינוי אדיר באמת מהקטע שהם מינו את נונו, שמשחקים לחוזקות שלו ולא מאלצים אותו לתוך שיטה שהשתנתה השנה אצל קופר. כנראה שמה שהביא לפיטורים שלו בסופו של דבר. זה שחקן שאני מאוד מאוד חם עליו כבר מהרגע שפורסט עלתה וראיתי אותו פעם ראשונה משחק שם. ואני חושב שהוא, זה מתחבר לו, זהו. גם הבאתי אותו פעם אחת, הבאתי אותו בתחילת העונה בשלב יותר מוקדם, ומכרתי אותו, כי ראיתי שזה לא מתחבר, והמשחקים האחרונים שכנעו אותי. כאילו, הבאתי אותו עכשיו במינוס, ואני מתכוון לקפטן אותו נגד ברנפורד, שמאוד מאוד חלשה הגנתית.
אני קצת, דיברנו על זה בקטנה בטוויטר, אני קצת חושש מהתזמון הזה של הפגרה והחזרה של טוני ו... איך זה ישפיע על ברנטפורד. כאילו בשבועות האחרונים ברנטפורד מבחינתי הייתה הקבוצה לטרגט נגדה, כל שחקן שעלה נגדה זה מבחינתי אופציה לקפטן הייתה. זה היה ככה ברור מבחינתי. מהרגע שבואמו נפצע ובין מי וכל מכת ההדרויות הובילה לזה שברנטפורד הפכה באמת לאחת הקבוצות החלשות בליגה, תחילת פורם.
אני,
ואני
תשמע, צריך,
מקווה שזה...
עשיתי את הבדיקה הזאת לפני שנה עם לסטר, אני חושב שברנפורד זה קבוצה שנתנה הכי הרבה דו ספרתי. היא מפזרת דו ספרתי, אני חושב ש... מי זה אוליסה נתן השבוע, נתן לפני
נכון.
זה... נשחקו נגד וולפס, לא?
אני אמצא את זה, הם שיחקו נגד וולפס.
קיבלנו 14 במחצית, נכון?
במחצית מוואן, כשקיבל גם שלוש בונוס.
מי היה לפני זה?
עכשיו אני מוצא.
הקיצר, הם נותנים דו ספרתי מטורף כל שבוע הם מפזרים לטליסמן.
נכון,
מה
לפני
אני
זה
יכול...
וילה, נכון. עם ה-2-1, שווטקינס נתן שם כמעט 10 נקודות לדעתי. בדיוק, הטליסמן נגדם חוגג.
קיצר, זו קבוצה, זה אחלה קבוצה לטרגט, ואם אנחנו מגיעים אליהם, אז אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד תופס מטוני, אני חושב שהוא בגדול, באמת מהחלוצים הכי טובים שיש בליגה, הוא שחקן שלם, כאילו אם לוקחים את כמה שסולנקי טוב, וסולנקי זה גרסה פחות טובה של טוני, זו קבוצה שכל משחק הגנה, ההתקפה של ברנפורד בנויה עליו, זה לא שהוא היה פצוע, הוא כשיר לגמרי, כאילו אין לי ספק שהוא שחק 90 דקות, שהוא היה לפנדלים.
מאיפה אנחנו באמת בעצם בטוחים שכבר במחזור הקרוב הוא פותח?
לא, אין שום, כאילו קודם כל אין שחקנים, דבר שני זה השחקן,
זה
תשמע, זה
נכון.
השחקן הכי איכותי שלהם. זה היה הטליסמן שלהם שנה שעברה, הם רק כולו שיחזור. אין לי ספק, הוא משחק מה שנקרא מאחורי דלתות סגורות מספטמבר, כאילו זה לא שהוא לא בכושר משחק, הוא משחק, רק לא משחק.
בגביע הוא לא שיחק השבוע, לדעתי,
הוא
אם
לא
אני לא
יכול
טועה.
עדיין.
הוא לא יכל, הוא לא
בגלל
יכל עדיין
ההפסקה.
בגביע?
כן, בגלל
זה ממש
ההפסקה.
נגמר לו ממש מיד אחרי התאריך של הגביע?
כן.
זה יצא?
אני חושב שגם בגומלין של הגביע הוא עדיין לא יכול לשחק. אם אני זוכר נכון, הוא יכול רק לשחק במשחק ליגה. אין לי ספק שהוא משחק 90 דקות, שום ספק. בוא נגיד זה ככה, גם פורסט יודעת לחטוף גולים. זה שחקן שאני
נכון.
מאוד אוהב אותו. אני... אלו שני העברות שלי השבוע, זה היה מינוס 4 שלי, טוני וגיבס ווייט.
טוני וגיס ווייט, וואי, אתה מושקע במשחק הזה לחלוטין, ו... ולח... יכול להיות לך כיף בו. אני מקווה בשבילך, ועל פניו זה משחק שאמור להיות פורה, מטורף בשערים.
יש לי את
זה מה
שבת
שאני מצפה
בערב,
לפחות. אבל זה גם מה
ה-20...
שחשבתי על ווסטהאם נגד ברייטון, ונגמר 0-0.
האמת היא, תשמע, ב-20 ינואר זה שבת הבאה, 7:30, תענוג. עונג שבת.
הרבה זמן להמתין, אבל.
כן.
כן, באופן כללי, הפיצול הזה של המחזור לשתי שבתות, זה תסכל מאוד. אתה סוגר קבוצה, ושלושת רבעי מהקבוצה שלך משחקת עוד שבוע, ולך תדע מה יהיה שם בכלל. אז אם באמת נגענו בחילופים שלך, שהם הדיפרנציאלים שיכולים לתת את הביצוע מאחור, נקרא לזה, אז בואו נסיים ונדבר על קפטן. באחד המחזורים שאולי יהיה פיזור הכי גדול של קפטן שאני יכול לעלות על הדעת, בהנחה ואין לנו אהלן, אין לנו סלאח, אין לנו סון, סאקה הוא יכזב אותנו כל כך הרבה העונה, אז באמת אני צופה לראות פה פיזור שנים, שכבר הרבה זמן אני מחכה. באופן כללי יש לי רנט מאוד גדול על נושא הקפטנים בשנה, שנתיים האחרונות, על זה בעיקר מהעונה שעברה עם אהלנד, שבאיזשהו שלב של העונה התקבע סטטוס, כאילו מצב שכולם מחויבים לקפטן את אהלנד כל הזמן, ופשוט הפונקציה הזאת הלכה לנו. כי אתה פשוט חייב להיות עם הקפטן על אהלנד כל הזמן, וזה מתסכל אותי, והייתי מנסה מדי פעם למרוד, ונופל על התחת לא מעט. אז השנה אני יותר זהיר, ובאמת זה המחזור שבאמת יכול בו הקפטן להגיע מאזורים אחרים. אז דבר אליי, שמענו שאצלך זה גיבס ווייט, אבל בהנחה וזה לא גיבס ווייט, מי עוד היית ממליץ לשים עליו את הסרט השבוע?
אני אגיד לך ככה, מחזורים כאלו שאין אף אחד, כנראה שאין אף אחד שיעבור את ה-100%. זה פשוט לא משנה לך,
נכון.
כאילו, זה פשוט לא משנה. זה פשוט, כאילו, אין לך, אתה לא תיפגע מאף אחד. לך על מי שאתה רוצה, לך תתפרע.
לא, אתה לא, מי, אתה לא תיפגע, אתה רוצה למקסם. בדיוק. אף
כאילו,
אחד כאילו לא יכול לגבי לך, אתה רוצה למקסם את שלך, ובאמת
תראה,
מי...
כל שחקן התקפה שאני מעלה, אני מסוגל לקפטן אותו. אני לא מעלה שחקן שאני חושב שיפקע, סבבה? שייתן
לקפטן את אייבן טוני זה מעניין מאוד למי שהביא כבר מעכשיו, תודה.
אני...
אם אני במקורך, אני חושב שאייבן טוני הייתי מקפטן לפני גיבס ווייט. ולו רק בשביל הריגוש והקבלת פנים החמה.
הם שניהם היו בשיקולים, האמת היא, אלו שני הקפטנים היחידים שחשבתי עליהם. אבל אני באמת אומר, כאילו, כל שחקן התקפה, אין מצב שאני מעלה שחקן התקפה שאני חושב שאין לו, שהוא לא יחזיר. כאילו, אתה עומד לפני מחזור, ואם אתה אומר, אני לא חושב שהשחקן יחזיר, אז אני לא מעלה אותו. אז כאילו, כל שחקן התקפה, לכו תתפרו. די, כמה מחזורים חופשיים יש לנו?
בדיוק, יש לנו את החילוש שיש לכם פה עכשיו פרי רול, יכולים לשחק עם הכסף של הבית. תבחרו את הקפטן שאתם פשוט מאמינים שיביא הכי הרבה נקודות, לא משנה כמה מוזר זה יכול להיות. יש לנו את במחזור הזה פלמר נגד פולאם בבית, זה אופציה טובה. סאקה, גיבס ווייט כמו שאמרנו,
לא, אבל צריך להיזהר
אסטופיניאן
עם,
אם בא לכם.
צריך משהו חשוב שצריך להיזהר עם סולנקי לדעתי. כי אם באמת
בגלל
יש
אתה
שמועות,
רוצה לדבר על השמועות? כן,
כן, יש שמועות שהוא יכול מאוד להיות שניוקאסל רוצים לקנות אותו. אם זה המצב, אני לא רואה איך הוא עולה זה יוצא כאילו ב-20, 21 המשחק שלהם נגד ליברפול.
בשבוע הבא, לא עכשיו, כן.
כן, מעבר לזה,
יום ראשון הבא.
מעבר לזה, מי ששם לב, בגביע, הוא לא היה בסגל. כאילו, יש מצב שאחרי המשחק מול טוטנהאם, שהוא היה חצי מהמשחק על הדשא שם עם פציעות, הוא לא זז טוב במשחק הזה. כאילו, אחרי הטאקל של
נכון.
דוגי, הוא יקם שם את הברך משהו, הוא לא זז טוב, הייתה לו תנועה לא טובה. עכשיו הוא לא היה בסגל הגביע. צריך לשים, כאילו, אני די משוכנע שהוא פצוע. צריך לשים עין על זה. כאילו, אם מישהו תכנן לקנות אותו השבוע, לא מאמין שיש הרבה כאלו, אבל הייתי נזהר עם זה. ואם יש לכם בעיה של את מי לספסל, אני מספסל אותו. זה השחקן שמספסל.
אני תכננתי לספסל אותו, וריבוי פציעות כנראה החזיר אותו לשיקולי הרכב שלי, אני הרכב לא סגור, מה שכן לא לקחתי מספיק ולא חשבתי בשיקולים שלי על הנושא הפציעה, שזה נכון שאני לא זכרתי את זה.
מה, הוא לא
נגד טוטנהאם.
בסגל, אתה מבין? כאילו, קח את ווטקינס לדוגמה, שגם, זה אפשר להגיד, שחקן מהמון המון עומס, שיחק המון המון שחקנים, לא פתח גביע, אבל הוא היה בסגל והוא נכנס כמה דקות אחרונות, כאילו, הוא נכנס חצי שעה. הוא אפילו לא היה בסגל. אז
נכון,
כאילו...
אבל בדרך כלל כשאנחנו יודעים שיש פציעות, גם אם זה שחקנים לא בסגל, כאילו יש דיווחים ויש את ההסבר ללמה הם לא בסגל. במקרה של סואנקי אני מודה שאני לא ראיתי, כאילו שנאמר עליו שהוא לא בסגל בגלל פציעה ולא בגלל מנוחה. למרות שגם במקרה של בורנמוט, ובסיטואציה הזאת לא יודעת כמה צריך מנוחה סתם לשחקנים כדי לשמור שלא יהיו עייפים, אז כאילו אם הוא לא בסגל זה כנראה אומר על פציעה. אז באמת צריך להיות שם, לשים לב על זה, לקבל כמה שיותר מידע, כמה שניתן, שבוע וחצי לפני שהקבוצה תעלה לשחק הדדליין, שבוע
מה,
וקצת.
ראיתי היום שמהטוויטר בישראל הצטלמה איתו, חבל שהיא לא שאלה אותו.
זה בדיוק רציתי להגיד שהוא לפי טוויטר, בחורה מטוויטר ישראל הוא בכלל בדובאי כרגע, לפי מה שהיא טוענת. לא בטוח שהוא יגיע למשחק בזמן.
ציפור לחשה לי שיש שם מכון שיקום מאוד מוערך לשחקני פרמייר ליג אחרי פציעות.
כן?
כן.
אז אתה מקבל עוד אישוש נוסף
קיצר,
לתיאוריה.
צריך להיזהר עם זה.
אוקיי, אז שימו לב לזה, בהיבט הזה. בוא, גם נגד ליברפול, לא פיקניק, אמנם איבדו את טרנט וצלח וכל הטררם הזה, אבל ליברפול עדיין זה לא טיול בפארק. אז באמת נגענו בקפטנים, נגענו בשחקנים, נגענו די בהכל. ערן מוסמן, יש עוד משהו שהיית רוצה לדבר עליו לפני שניגש אל הדדליין?
לא, רק וואלה, תודה רבה שהזמנתם. תענוג גדול, תמיד תענוג
תודה רבה.
לברבר פנטזי. ווואלה, שכן,
לגמרי.
שנראה רק חצים ירוקים.
אמן. לכולם אנחנו מאחלים את זה. תודה רבה באמת שהתארחת. אני בטוח שנעשה עוד שיתופי פעולה רבים בעתיד. מאוד נהניתי. מקווה שגם המאזינים. ותודה רבה לכם שנשארתם עד עכשיו. חצים ירוקים לכולם. הצלחות. ויאללה ביי.